ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויריב אופנהיימר.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
זוועות, זוועות עולם. מה איתך?
ברוך השם, בסדר.
אתה יודע, יש, הילדים שלי היום חוזרים למסגרות, בהתחלה של חזרה למסגרות, וכאילו יש איזו תחושה שמתחילה איזושהי שגרה, ומצד אחד זה הדבר, זה האינסטינקט. אתה רוצה לחזור לשגרה, אתה רוצה ככה להשתחרר מהמועקות. מצד שני, אני לא רוצה שזה יקרה. האירוע הזה הוא כל כך דרמטי, וכל כך קשה, וכל כך אכזרי ונורא, שלא בא לי שנקום ממנו. לא בא לי שנמשיך הלאה. ואני רוצה להקריא לך איזושהי עדות שרצה בפייסבוק, שהיא באמת יוצאת דופן. שלמה רון לא היה חמוש. שלמה רון לא היה בסיירת או משהו. הוא היה אדם מבוגר, חולני למדי, אדם רך. שלמה אהב תיאטרון, מוזיקה וספרים, הוא אהב את חנה, אשתו, אמא חי שנים רבות. הוא אהב את בנותיו, ואהב מאוד את נכדיו. בין השאר אהב גם את השירה של רחל, וגם את היצירות של נעמי שמר, הוא אהב אומנות. שלמה וחנה גרו בנחל עוז, מעולם לא עזבו את המקום, גם בתקופות מפחידות באמת. שם גרו, שם חיו, שם בחרו לחיות, שם היו בבוקר, 7 באוקטובר 2023. רוצחי ההמונים פשטו על קיבוצם. פושעים נגד האנושות, לא הייתה שום הגנה מפניהם. המודיעין קרס, הגבול נפרץ, הצבא לא היה שם, גם לא משמר הגבול, הם נותרו לבדה מול פושעי המלחמה, מול פושעי מלחמה חמושים, מאומנים ומצוידים היטב. שלמה לא היה חמוש, הוא לא היה בסיירת או משהו, הוא לא היה גנרל במיל, הוא היה מבוגר עם שפם ומשקפיים, הוא היה חולני למדי, הייתה לו נפש עדינה, הוא אהב תיאטרון ומוזיקה ואומנות. הוא יצא מהממד בו התחבו חנה אהובתו ובנותיו האהובות, ובנה של אחת מהן נכדו האהוב. הוא התיישב בסלון ביתו, וישב שם לבדו, הוא חיכה לרוצחים והם אכן הגיעו. כשראו אותו לבדו בסלון ביתו, ירו בו, הרוצחים למוות. הם ראו אדם מבוגר וחולני למדי שיושב בקורסה לבדו, והם הוציאו אותו לבדו להורג. אדם מבוגר, אדם ערירי, הם חשבו. אין סיבה להתעכב שם עוד. לכן יצאו הרוצחים מהבית והמשיכו בדרכם. זו הייתה תוכניתו של שלמה, להמתין לפושעים נגד האנושות לבדו בסלון, כדי שיחשבו שהוא אדם מבוגר ובודד, ערירי, חי לבדו. הוא ידע שהם ירצחו אותו, הוא קיווה שלאחר שירצחו אותו ימשיכו הלאה, כי יחשבו שהוא גר בבית לבדו. שלמה רון הציל בכך את חיי חנה אהובתו, הוא הציל את חיי בנותיו האהובות, הוא הציל את נכדו האהוב. כולם ניצלו בעודם יושבים בשקט בממד, כולם ניצלו בזכותו של שלמה. שלמה רון נקבר בקבוצת כנרת, הוא קבור עכשיו ליד רחל המשוררת, ליד נעמי שמר, הוא מת עכשיו.
מדהים.
אתה יודע, זה סיפור גבורה שהוא בלתי נתפס.
זה הקרבה. זה ממש... זה כמו יהודה קנדרור להבדיל בהתשה של... במבצע סיני, שמצא כדי ש... שנסע עם הג'יפ בשביל לאתר את מקורות הירי. עליו.
כן, אבל פה יש לך בן אדם, אזרח בביתו, בלי ניסיון צבאי, מקבל החלטה מצמררת, אבל מבחינתו כנראה הגרועה פחות מכל ההחלטות, מקריב את עצמו בצורה אינטליגנטית. אתה יודע, שומעים כל כך הרבה סיפורים של אנשים שניצלו, ואני כל הזמן אומר לעצמי, זה מעט מדי. מעט מדי אנשים מספרים סיפורים שהם ניצלו, ויותר מדי אנשים לא מספרים שום סיפור. וכנראה עוד שנים אנחנו נשמע עדויות חדשות על מה שקרה ועל מה שאנשים עשו ומה שאנשים ניסו לעשות. וכשאני שומע את הסיפורים של מי שהצליח לשרוד, אז יש שם הרבה גבורה ויש שם הרבה חוכמה ויש שם הרבה אומץ, אבל יש שם גם עוד דבר אחד, וזה מזל. הרבה מזל, כי יש הרבה אנשים שהפגינו גבורה ואומץ ונחישות ולא היה להם את המזל.
נכון.
מה אגיד לך? ימים קשים מאוד.
תגיד.
כן.
אתה עדיין חושב שאפשר להקים מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון?
אני אגיד לך את האמת. אני לא חושב שזה יהיה אינטליגנטי לקבוע שורות תחתונות נחרצות במה צריך לעשות בהמשך. אני אגיד לך בשלושה מישורים. קודם כל במישור הערכי. כמה שהאכזריות של חמאס לא תחשף עוד ועוד ועוד, זה עדיין לא הופך בעיניי את הכיבוש ואת השליטה בעם אחר, ואת השליטה שלנו בפלסטינים ואת ההתנחלויות לדבר מוסרי. זה, זה, זה פחות נורא ממה שהחמאס עשו, זה בכלל לא באותה סקאלה, אבל זה עדיין לא מוסרי, זה לא תואם את הערכים שלי. אז מבחינה ערכית, אני נגד שליטה בפלסטינים, אני נגד מדינה לא דמוקרטית, לכן ערכית, בעיניי היעד הערכי, האידיאולוגי הציוני שלי, זה שתי מדינות. עכשיו יש עוד שתי שאלות. אחת, מדינית, איך עושים את זה בצורה בטוחה מבחינה מדינית, שיש שם כתובת, שאפשר לדבר עם הכתובת הזאת, שאפשר להגיע את הסכם שלום, כמו שיש לנו עם ירדן ועם מצרים ומדינות אחרות. ושתיים, צבאית, ביטחונית, האם לעזוב ולסגור את הדלת ולהגיד, הכל יהיה בסדר, נזרוק להם פירורים, זה ישתלם, האם זה עובד או לא עובד, כנראה או לא כנראה, זה לא עובד. לכן, מדינית וביטחונית, אנחנו צריכים לחשוב מחדש, מבחינה אידיאולוגית, ערכית, ציונית, אי אפשר להחזיק את השטחים ולהיות מדינה יהודית ודמוקרטית, זה לא משתנה, זה לא השתנה, זאת עובדה.
כן, אבל אתה מבין שהאופציה היא, כמו שאמרתי לך לא פעם, וזה נשמע מוזר כשאני אומר את זה, אבל אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע, או שנהיה כובשים, או שנהיה נכבשים. כשאנחנו כובשים, זה נראה בצורה מסוימת, כשאנחנו נכבשים, וגם את זה אמרתי בזמנו, זה צורה אחרת. כן? כשציטטתי את נעמי שמר שאמרה שאנחנו, אם נהיה תחת הכיבוש הערבי, אז אנחנו נתגעגע לסטריליות הגרמנית. כי הערבים אוהבים את הדם שלהם חם ומעביל. וזה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה כשאנחנו נכבשנו על ידי הערבים. ככה יראה הכיבוש הערבי. ככה הם רצו לעשות לנו בדיוק ב-48, ככה הם בדיוק עשו לנו ב-23, וככה חלילה הם יעשו לנו, כן, אם אנחנו נמשיך עם חלומות ההזיה האלה, של לתת להם מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, אז זה מה שיקרה לאורך כל הרצועה הזאת, מאפולה, דרך חריש, דרך כפר סבא, דרך ראש העין, דרך מודיעין, דרך, אני יודע מה, רחובות, או מה שם בדרום יותר קרוב, אני לא זוכר, עד באר שבע. כל הדרך מסביב ליהודה ושומרון, שזה כל הארץ, יהיו את המראות האלה. אני לא מדבר על עשרות היישובים, שמכוכב יאיר, דרך, אני לא יודע מה, שנמצאים שם על הקיבוצים ומושבים, ויד חנה, ובת חפר, וכל ה... זה. אז... הכל יראה אותו דבר. אז... אין מה לעשות. כן. אלה הפלסטינים, זה מה שהם רוצים לעשות לנו, הם רוצים את האדמה שלהם ב-48, זה לא ישתנה. החלומות שמחרתם לנו פה 70 שנה, הכל יתנפץ לנו בפרצוף.
תראה, אנחנו עוד מעט נעשה לבקשתך את רשימת הסליחה, לדעתי, שאתה צריך לתת להרבה מאוד אנשים, גם למאזינות ולמאזינים שנאלצו. בוודאי, יש רשימה ארוכה.
תביא.
אבל אני רוצה לענות לך, כי אני חושב שזה דיון שלא צריך לברוח ממנו. אני לא חושב ש... אתה יודע, אני רואה דוברים מהמחנה שלי בורחים ממנו, לא צריך לברוח ממנו. אני עדיין חושב שכשאתה כובש עם אחר, אתה תקבל אלימות, תקבל טרור, וכל מה שדיברת על צימאון אדם הזה רק ילך ויגבר. וכשאתה לא כובש עם אחר, יש לך סיכוי להשיג חיים משותפים. עכשיו תראה, אתם דיברתם במשך שנים שביום...
רגע, אנחנו כובשים בעזה? לא הבנתי.
כן. תראה, אני הייתי שבוע לפני באזור עזה. הייתי שם בסיור. דרך אגב, עם פלסטינים.
אנחנו כובשים בעזה עכשיו?
אנחנו כבשנו בעזה, בהחלט.
כן?
כן. אתה יודע למה אתה שמתי קצת בפינה? כי אני לא מתכוון להגן
על... לא יצאנו משם בהתנתקות?
שנייה, אני לא... אז בוא נשים כוכבית מאוד מאוד בוהקת. שום מילה שאני אגיד על מה שעשינו בעזה לא מצדיקה ולו מעיד של המעיד של המעיד של מה שהחמאס עשו.
לא, עזוב את זה, רק שואל אותך על הנתונים. אתה בתפיסה שלך, אנחנו כובשים בעזה.
חד משמעית. אתה לא עזבת את עזה יום אחד.
איך אנחנו כובשים בעזה?
אני אסביר לך, ברגע שאתה שולט בכל הגבולות, למעט מעבר רפיח, שגם בו בעצם הייתה שליטה ישראלית, הנה תראה גם עכשיו, אנחנו בעצם דה פקטו שולטים בו. ברגע שאתה סוגר את הרצועה ומבודד אותה מהגדה, שהיא חלק מהגדה, אתה מבודד אותה מהגדה, אתה מבודד אותה מהעולם, אתה מייצר מצב שבו 70% אבטלה, אתה מייצר מצב שבו האנשים שיש להם כסף וסיימו אוניברסיטה, אתה יודע מה הם עושים?
ה-70% אבטלה זה בגללנו?
כן, בוודאי, כי אם אתה חונק רצועה, אין לה מנופי צמיחה, זה לא יקרה. רגע, וכשאתה מייצר שם מציאות בלתי נסבלת, ואתה שולט בה, אז מה שקורה זה שאנשים שהם אנשים אינטליגנטים, שהיו להם קצת הזדמנויות בחיים, המשפחות היותר מבוססות, שהיה להם גם כסף, והיו באוניברסיטה, ברחו מעזה. מדברים על אזור 200 אלף פלסטינים שכבר היגרו לאירופה. זה האנשים העמידים. מי שנשאר לך זה אנשים היותר חלשים, זה אנשים היותר פנאטיים, זה אנשים שתלויים בחמאס גם בשביל הלחם והאוכל שלהם. עכשיו, אני לא רוצה חלילה שהכל ייפול עלינו, אני לא אומר. חמאס זה ארגון רצחני, וסינואר זה בן אדם רצחני, ומי ששחרר אותו בעסקת שליט צריך להסתכל על עצמו במראה.
רגע, אבל זה קרה בגלל האבטלה, שאני אבין, בגלל ה-70% האבטלה הם עשו את הטבח?
רגע. המצב שאתה נמצא בו מול עזה קרה בין היתר גם בגלל העובדה שאתה מעולם לא יצאת מעזה ואתה ממשיך לשלוט בעזה. האם היינו יוצאים מעזה לחלוטין ונותנים לחופש עם נמל?
יצאנו?
לא, לא.
מה לא? הסגר על עזה זה אחרי עליית חמאס.
תשמע, גם סוהר בבית כלא...
אבל זה לא התחיל, לא ישר עשינו את מצור על עזה. זה לקח זמן אחרי שחמאס עלה לשלטון.
אחרי שחמאס עלה, ואז במשך למעלה מעשור אתה עושה מצור על אנשים.
כי זה חמאס שולט שם.
בסדר, אבל מה אתה מצפה שיהיה שם?
אבל מה עשינו? כאילו, בגלל ההבטלה, אתה מציין שיש שם 70% הבטלה. בגלל ההבטלה הם עשו את הטבח?
אני נותן לך את... בגלל שהם... קודם כל, אני לא נותן תירוצים והסברים לטבח. את הטבח הם עשו כי בין היתר לסיוע...
לא, אמרת כי שאנחנו כובשים ברצועה. אני מנסה להבין מה הכיבוש. זאת אומרת הבטלה.
אני אומר...
הבטלה זה הכיבוש.
לא, לא, אל תכחיך. לנהל דיון קצת יותר אינטליגנטי
מהכחה.
אני אומר לך, כשאתה נועל אנשים, 2 מיליון אנשים ברצועת שטח קצרה.
נועל, מה זה נועל?
נועל, זאת אומרת שאין בא ואין יוצא. זאת אומרת שאתה אחראי לכל. אבל למעבר רפיח זה לא מספיק בשביל לנהל מדינה. תדמיין לך, תדמיין את גוש.
מעבר שכל אחד יכול לעבור בו.
א', לא נכון, אתה צריך לשלם הרבה מאוד כסף, וב', אתה עובר בו, אתה מגיע למדבר, אתה לא יכול לנהל מדינה.
מה זה למדבר? זה למצרים.
לסיני. אתה לא יכול לנהל מדינה שיש בה כלכלה סבירה. אתה לא יכול לנהל מדינה שיש בה חופש תנועה באופן סביר. אתה לא יכול לנהל שום דבר כשאתה קולה אנשים ברצועה כזאת של שני, של, של, כל כך צרה עם 2 מיליון איש. עכשיו, כל מה שאני אומר, זה לא תירוץ, וזה לא הסבר. הדבר...
לא, אני מנסה להבין מה הרציונל, עזוב תירוץ. מה אתה אומר? אני בכלל לא מבין מה אתה אומר.
אני אומר ששבוע לפני האירוע הזה, כן? כשאני הסתכלתי על רצועת עזה שהייתה שקטה, ויחסית יציבה, אני הסתכלתי על אנשים שנמצאים שם מעבר לגבול, ואמרתי, אף ישראלי הרי לא רוצה להתחלף איתם. אף אחד לא רוצה להגיע למקום העני, העלוב, חסר היכולת להתפתח, בגלל חמאס, אני לא אומר, אם הייתה שם רשות פלסטינית, זה היה נראה אחרת, בגלל חמאס, אבל בגלל השליטה שלנו, בעקבות חמאס, ואף אחד לא היה רוצה לגור שם. זה מקום שהוא נראה נורא, שאנשים רק רוצים לברוח ממנו, שהיום יום שלו גרוע. אני לא יודע אם אתה יודע, אוקיי? ושוב פעם, אל תיקחתי למקום של להגן על מה שקרה, כי זה לא המקום, אבל פשוט לראות את כל המציאות. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כשאתה מתקלח בעזה, מים, אוקיי? אתה יוצא עם טעם של מלח עליך, כי כל האקוויפרים שם, הכל כבר, אין מים, אין שם תשתיות, הכל שם רקוב, יש שם סלאמס בצורה בלתי רגילה, יש שם עוני מחריד. וכשזה צומח לידך, זה חומר נפץ, ברור שזה מסייע לחמאס לייצר את השנאה המטורפת הזאת
תגיד לי,
ולעבוד נגדנו.
שנייה, תגיד לי, זאת מציאות. עם עשרות ומאות מיליארדים שהעולם שפך על עזה, כן? אפשר היה לבנות שם משהו אחר?
קודם כל אפשר היה. אני לא באתי פה להגן על חמאס, בוודאי שאפשר היה.
אתה אומר הכל סגור, אבל העולם שפך עשרות ומאות מיליארדים על עזה. הבטחתם לנו שתהיה שם סינגפור, כן?
לא, לא הבטחנו.
לא, פרס הבטיח שתהיה סינגפור, כן הבטיח.
תשמע.
עכשיו אני שואל אותך, עשרות ומאות מיליארדים נשפחו על רצועת עזה, מה אתה מדבר איתי עכשיו על סלאמס? מה אתה מדבר איתי על מים מהאקוויפר? על מה אתה מדבר? מיליארדים על מיליארדים נשפחו על המקום הזה. אתה יודע מה הבעיה? שהכל הולך רק בשביל לארגן את הטבח.
א', יכול להיות.
הכל הולך רק לזה. על מה אתה מדבר?
תראה, אני לא באתי לכאן.
איפה כל הכסף?
אינון, אני לא באתי.
איפה כל הכסף?
אני לא באתי לכאן. אני אענה לך.
אתה נותן פה איזה סוג של אמפתיה כלפי האנשים.
לא, חס וחלילה, שום אמפתיה. אני מנסה להסתכל, אתה אומר לי איך זה קרה, אוקיי? אני לא בא עכשיו להגיד לך שאני יודע הכל. אני חושב שגם אנחנו עשינו טעויות. אני לא כמוך מכונת מסרים שרץ ואומר איפה אני יכול
לתקוף. אתה אמרת לי שאנחנו כובשים.
לא יצאת באמת ביום אחד מאז הזו עובדה.
מה זה לא יצאת? זה ששמת גבול לא יצאת?
לא, בוודאי שלא.
על זה ששמנו גבול, שאנחנו שמים גבול לא יצאנו?
אם אתה שם גבול ומעבר לגבול יש לאנשים את החופש לעשות מה שהם רוצים ולפתח את עצמם ולהתקדם בחיים.
לא. אז למה לא?
ככה, כי אין חופש, אתה נועל אותם.
מה זה מנהלת? זה גבול.
מהיום שחמאס עלה, אתה עזה במצור, אתה לא מאפשר לה, שנייה, אתה לא מאפשר לנמל, אתה לא מאפשר לשדה תעופה, אתה לא מאפשר לשום סיכוי אמיתי להתפתח, גם הם לא אפשרו לעצמם, אוקיי? גם חמאס אשם בזה יותר מישראל. מי שפה חושב שאני מגן על חמאס, חמאס אשם פי מיליארד יותר מישראל, אוקיי? אבל בסוף יש מציאות. ובמציאות הזאת, כשאתה מגיע למצב כזה של חרפת רעב, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה באמת.
אבל זה השלטון. זה השלטון.
בסדר. אבל אתה משלם
את המחיר. זה השלטון, מה אתה רוצה מאיתנו?
זאת הייתה התוכנית של חמאס, אתה משלם את המחיר, וברגע שהמצב שם הוא כל כך קשה, אז היכולת לזרוע את הזרעים של הבורות, הנבערות, האלימות,
אבל זה השלטון, למה אתה בא בטענות לישראל? למה אתה בא בטענות לישראל?
שאלת אותי מה היה, אני לא בא בטענות לישראל, אני קודם כל בא בטענות לחמאס.
אמירה אס, אתה מכיר?
מכיר.
מה אתה חושב עליה?
אני חושב שאמירה אס לא, היא נמצאת בפוזיציה. אני חושב שהיא לא מבינה את מה שקרה פה לפני שבועיים, ואני חושב שהיא לחלוטין עיוורת, ואני עדיין לא רוצה שאנחנו...
אבל איזה סוג של מצפן של השמאל.
רגע, לא, ואני רואה יותר מדי אנשים בצד שלנו שהופכים להיות אמיר האס של הצד השני.
אס או אס?
לא יודע. זה שאנחנו ספגנו מכה כל כך קשה, כל כך כואבת, כל כך טראומטית, וזה לא רק, אתה יודע, משפטים באוויר, זה אנשים בשר ודם שמשפחות שקולות החל מלפני שבועיים. זה לא אומר שאנחנו צריכים למחוק כל אלמנט מצפוני באישיות שלנו ובאישיות הלאומית שלנו, וזה לא אומר שכולנו הפכנו להיות בן גבירים. אז אני אומר, בוא לא נהיה גם אמיר האס של הצד השני.
אוקיי, עכשיו בוא נשמע קטע ממה שהיא מתראיינת באיזה ערוץ אמריקאי, לפי מה שהיא אומרת שם, אם אני מבין נכון, היא בניו יורק, והיא פחות או יותר אומרת שזה נורא מה שאנחנו עושים. אין, היא אומרת, אין שום הצדקה, אין שום הצדקה למה שישראל עושה, שום הצדקה מהכסף בכספי המיסים שלי, שום הצדקה, כן? למה שישראל עושה עכשיו בעזה, ומדברת על זה שהוריה ניצולי שואה, ושהיא בוכה, היא ממש מייללת, כן, על תושבי עזה. בואו נשמע את הקטע, בבקשה.
You know, I was at the demonstration yesterday, and I cried, maybe...
הייתי בהפגנה ובכיתי...
I hold myself not to cry all this...
אני משתדלת לא לבכות כל הימים הנוראים האלה.
Not much, only sometimes, but I cried when some people...
אבל אני בוכה כשאנשים...
spoke about the grandparents, Holocaust survivors, and I felt I was there also to... to represent my dead parents who are Holocaust survivors
in this
you know call to the world to you know how can they stand on the side and do nothing to stop this terrible slaughter I cannot bear myself talking here safely in New York while I know what 2 million people more than 2 million people are going through and nothing can justify what is being
דבר לא
מצדיק what Israel what we what my tax
מה שאנחנו, money מה שהכסף מהמסים שלי
causing right now
עושה עכשיו ב-
I don't know if my
בעזה.
Tax money is now the behind the missile that might kill one of my good friends loved friends in Gaza this is really appalling
אני אגיד לך משהו בכנות, כי אני אין לי כוח לשחק משחקים. אני בכל המבצעים הייתי רואה תמיד את הסרטונים מעזה, והייתי רואה מה שאנחנו מעוללים להם במלחמות, ועוללנו. לא ראו את זה כל כך פה, אבל עוללנו. וליבי היה גם איתם, גם איתם. אני מודה שאני נאטמתי, לא לגמרי, לא לגמרי, אני לא בן גביר, אני לא חושב שהם נקמה, זה לא, האידיאולוגיה שלי לא נקמה, היא הכרעה, אבל האמפתיה שלי הרבה יותר נמוכה. לא כי נהייתי אדם קר, אלא זה צורך הישרדותי. אני חושב שכשהורגים לך ביממה או בשתי יממות, 1,500, זה יכול להגיע למספרים יותר גבוהים, שחוטפים 200 אזרחים, כולל ילד בן 9 חודשים, אתה צריך להעביר לצד השני שזה לא יקרה עוד פעם. עכשיו, אני לא חושב שהדרך לעשות את זה היא בלהרוג אזרחים. ואני מאוד מקווה שאף אחד לא הורג אזרח מטעמי נקמה או ללמד לקח. המטרות צריכות להיות מבצעיות, צבאיות. אבל... ברור שבמלחמה, בטח מלחמה כזאת של מהאוויר, יהיו גם אזרחים שיפגעו, ואני הפעם פחות יכול באופן מנטלי להזדהות ולהתרגש. אם אני אשמע על הפגזות או על בודדים שמבצעים פיגועי נקם והורגים חפים מפשע.
ברור,
לא, זה לא ברור בכלל, סליחה, זה לא ברור.
מה לא ברור? מה, ישראל מפציצה בכוונה אזרחים?
אינון, אתה לא ראית אנשים,
אתה לא ראית הכל. על מה אתה מדבר?
בואי אני אגיד לך.
על מה אתה מדבר? תן לי דוגמה על מה אתה מדבר. שישראל פגעה בכוונה באזרחים.
רגע, רגע. אני לא אמרתי.
שכמו שהרוצחים האלה נכנסו לבתים של אזרחים, כן, ורצחו ושחטו ילדים, נשים וגברים. תן לי דוגמה, איפה אתה משווה, איפה הבסיס להשוואה למה שאתה אומר עכשיו?
אתה נורא רוצה לחזור לתוכניות של פעם, אנחנו נחזור לשם.
לא, אתה אומר דברים, תעמוד מאחורי הדברים שלך.
אני אומר משהו מאוד ברור ומהלב בניגוד אליך. אני אומר לך מהלב, אני פחות אמפתי, אני המינימום אמפתיה ever. ועדיין, אם אני אשמה, לא אמרתי שאני שומע, אם אני אשמה שאנשים מנצלים את אזור הדמדומים הזה בשביל לנקום, אז אני אומר לך, האנשים האלה צריכים לעמוד לדין.
לא, לנקום ברור שכן, לנקום ברור שכן.
מה זה לנקום?
לנקום ברור שכן.
הרגו לך ילד, תהרוג את הילד לצד השני.
לא, 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 לא. מה פתאום להרוג?
רגע.
מה פתאום?
רגע, עכשיו אני שמעתי לא מעט אנשים, כולל אנשים בכירים בישראל, לא בכירים, אנשים בעלי השפעה, שמדברים על למחוק את עזה, להשמיד את עזה, לגרש את כל האנשים מעזה. זה בדיוק המקום שבו אנחנו הופכים להיות, מתחילים להידמות לצד השני, ואני לא שם. לכן אני אומר, מבצעית, ישראל צריכה לעשות הכל יותר מזה, היא צריכה בהחלט לגרום גם לאנשים בעזה, לא רק לאנשי החמאס, גם לתושבי עזה להבין שמה שנעשה פה זה קו אדום שאסור לחצות אותו. אני לא במקום הזה. אבל, אני לא במקום של אמיר עז. ורוב מוחלט של השמאל, אתה יודע מה, לוקחים עמדות אפילו יותר רדיקליות מכם, כי אנחנו רוצים לראות הכרעה, ואנחנו רוצים לראות את חמאס למטה. אני לא יודע אם זה אפשרי, נדבר על זה עוד מעט. אבל אם מישהו אצלכם חושב שהגיע הזמן לנצל את ההזדמנות בצורה צינית, ולהתעלל בפלסטינים בשטחים, כולל לראות בהם, ארבעה כבר נהרגו מירי של מתנחלים.
איזה ארבעה נהרגו?
אני אתן לך את הרשימה.
תן לי רשימה.
אני אתן לך.
ארבעה נהרגו מירי של מתנחלים?
האמת שנתון הרשמי הוא שישה.
בסדר. האמת הרשמי, אבל אתה מצמצם, כאילו אתה עושה...
לא.
יש שישה, אבל אמרת ארבעה.
ואתה יודע מה? לא רק המתנחל שלקח נשק והלך לקוסרה וירה שם באנשים למוות, לא רק הבעיה היא באווירה שיש כאן בחלק מהאנשים שאומרים, אוקיי, אם אנחנו הקורבן, ואנחנו הקורבן פה בסיפור הזה, אין לנו גבולות, ואנחנו יכולים לעשות בצד השני מה שאנחנו רוצים, וזאת ההידרדרות שאני חושש ממנה.
עכשיו אני רוצה להקריא לך משהו אחר.
כן.
קטע ממאמר של יוסי ביילין בישראל היום ביום שישי. תקשיב. גם לשלום ישראלי פלסטיני עשויה להיות תוחלת מחודשת. אם חמאס לא ימלא תפקיד שלטוני בעזה, תעמוד מול ישראל כתובת אחת, היושבת ברמלה, המחויבת לפתרון שתי המדינות. סביר שהממשלה הנוכחית בישראל תבין כי אין לה מנדט להמשיך בתפקידה, ותוחלף בממשלת מרכז-שמאל שתחדור להסדר מדיני. זה אינו התרחיש היחיד, אבל אפילו מן האפלה של השבת ההיא, אפשר לנסות לצאת לדרך אחרת. כלומר, יוסי ביילין הוא כבר מפנטז על זה שאחרי שנפיל את חמאס, אז תהיה שם הרשות הפלסטינית, ותתחלף ממשלה, כן? כי חייבים פה ממשלה כאילו שזאת שתעשה לנו הסדר מדיני, ואז תקימו מדינה פלסטינית שתהיה גם ברצועת עזה, וגם ביהודה ושומרון, ואולי תעשו מה שנקרא בזמנו המעבר הבטוח. אתה זוכר שהייתה תוכנית כזאת?
נכון.
באוסלו וברק הציע אותה. מעבר בטוח.
נכון.
עכשיו אני מנסה, תבין, תחשבו מה היה קורה באמת. עכשיו, כל הזמן מאשימים את ביבי, הרי אחרי שקרסו כל התיקים שלהם על נתניהו, אז עכשיו את כל התיקים רוצים להפיל על נתניהו. לא משנה, כן, מה שהצבא פה שימש, או לא שימש תפקיד בהתראה המודיעינית, בהכנות על הגבול, ובהתעכבות בחילוצים, וכל הדברים האלה. זה לא משנה, לא צריך עכשיו לדבר על כל הדברים האלה, אבל הכל זה ביבי, ביבי, כל היום תסתכלו באולפני התבלה, הכל ביבי, 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 כן לקח אחריות, לא לקח אחריות, הכל זה רק הוא, והוא בכלל, הוא הקונספציה, זה רק הוא, לא משנה שרון ורבין וזה שנתנו, הקונספציה המוטרפת של להביא מחבלים, לתת להם שטח, לתת להם אדמה, לתת להם נשק, כן, לתת להם מדינה, לעשות את כל הדבר הזה, לצאת מרצועת הזה, לעקור את ההתנחלות, לא משנה כל זה, הכל זה ביבי שלא הפיל את חמאס. אז הנה אני אומר לך בהקשר של ביבי.
כן.
א', ברור שיש לו אחריות כשהוא ראש ממשלה, זה ברור. כן, אבל כשאנחנו נבדוק את הדברים, אנחנו לא נתחיל לבדוק אותם מהשנים שביבי היה עוד זה, אנחנו נתחיל לבדוק אותם מההסכם המופקר שאתם בעזרת התקשורת הישראלית עשיתם באוסלו.
תשמע.
סליחה. ואחר כך את המהלך הפושע שעשה אריק שרון, כן, בעידוד התקשורת הישראלית, כולל שאמנון אברמוביץ' אמר שהוא כמו אתרוג, צריך לשמור עליו, כן? הרגע, אני עוצר את עצמי, תשמיע לי את אריק שרון, תקשיב, רעיון של איילה חסון, תכף אני אמשיך, הרעיון של איילה חסון עם אריק שרון לפני ההתנתקות, לפני ההתנתקות, כן, תקשיב, קטע מדהים.
שמעתי אותו.
שר האוצר הפורש בנימין נתניהו מפני החמאס, אתה לא מודאג מהחמאס שהשתלט על עזה היום לאחר ההתנתקות?
אנחנו, יש לנו החלטות מאוד ברורות איך לנהוג בנושאים האלה. אני לא רואה כאן את האיומים האלה, כן, האיומים המדומים. כאילו ישראל אין לה את היכולת לפעול במקרה כזה או במקרה אחר. גם לא יכול כל אחד להתגדר כמומחה.
טוב, זה כמובן אירוע פושע מה שקרה פה, גם אוסלו וגם ההתנתקות, מהלכים פושעים שנעשו במדינת ישראל, אפשר להגיד נגד מדינת ישראל, ומה שהוא מדבר זה שעל נתניהו שהזהיר מהתחזקות חמאס כשהוא התפטר לפני ההתנתקות, ואנחנו נבדוק את כל הדברים האלה כמובן, ואני לא נכנס לאירוע, ואני לא נכנס לאירוע שהיה פה לפני זה, שהשמאל פגע בצבא ופגע בביטחון, ואנשים לא התגייסו למילואים, והרעידו את אמות הסיפים של מדינת ישראל בגלל ויכוח פוליטי. אני לא נכנס לזה, כי אני חושב שחמאס וחיזבאללה היו עושים את הדברים האלה גם בלי, גם בלי אם המדינה הזאת הייתה רועדת קודם, כן?
אתה טועה.
אבל, אבל אם אני טועה, אז, 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 אז עד, עד רבה ועד רבה.
בוא, תביא את זה, תביא.
אם אני טועה, אם אני טועה, אז עד רבה ועד רבה, כי היה פה ויכוח, אבל הצד היחיד שפגע בביטחון, שפגע בצבא, שפגע במילואים, אנחנו יודעים מי הוא, כן? אבל באשר, הנקודה שאני רוצה להגיד היא, לגבי נתניהו, כן?
כן.
שהחזיק את החמאס והזרים לו כסף, אתה יודע למה הוא עשה את זה כל השנים?
למה?
בגלל שאם הוא היה מפיל את חמאס, וזה היה ברור, אתם הייתם אומרים מה שביילין אומר אפילו עכשיו. אפילו עכשיו יוסי ביילין מדבר על לעשות
אז
מדינה.
אז אתה מודה. לעשות אתה מודה שהשתמשתם
כן,
בחמאס בשביל
כן,
למנוע מדינה פלסטינית.
כדי למנוע מדינה
אוקיי,
פלסטינית, כדי
כל
למנוע,
זה...
שנייה, כן. כדי למנוע טווח כזה בכל הארץ.
אבל הטווח קרה.
כדי למנוע טווח כזה באפולה, בחריש,
תשמע.
בכפר סבא, בבאר שבע, בחול, במודיעין, כדי למנוע את הטווח הזה. מה שנתניהו עשה, זה שהוא מנע טווח כזה בחול, לאורכה של כל מדינת ישראל, שלא תקום המדינה הפלסטינית המטורפת שרציתם להקים פה, שאתם עדיין רוצים להקים. זה הסיפור.
תקשיב, אתה לא באירוע. הטקסטים שלך מוכחים שאתה לא באירוע. אתה לא באירוע, אתה בכלל לא מבין מה קרה לפני שבועיים. אתה לא באירוע. מה זה הוא היה מונע? זה לא נמנע, זה קרה! לא קרה אסון כזה לעם היהודי. מאז השואה זה קרה. מה זה הוא היה מונע? אתה השתגעת? הוא לא מנע, זה קרה. וזה קרה בגללו. וזה קרה בגלל ה-64. אתה זורק אחריויות פה, מפיל אחריויות על עיתונאים, על ראשי ממשלה מתים. מה עם המספר הקסם 64? איפה הוא נעלם? פעם היית שומע אותו כל הזמן.
לא,
אתה לשנייה לסיים.
הוא לא נעלם.
אתה, אתם הייתם מלא, 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 מלא. וזה המקום שהבאתם אותו, את מדינת ישראל. יש פה כשל מודיעיני, יש פה כשל מבצעי, אבל יש פה כשל מדיני מהדהד. לא תוכלו לברוח ממנו, הוא על שמכם, אתם חתומים, היה לכם 64, שיחקתם את המדינה הזאת, עשיתם בה כרצונכם, הרסתם אותה, עשיתם לה השמדת ערך, ובסוף גם השמדה של יישובים ושל קהילות שלמות. ומי ששיחק באש, ומי שלא הקשיב לעזרות, ומי שלא הסכים להיפגש עם הרמטכ"ל, ערב ההצבעה, עלילת הסבירות.
מה הקשר? מה, לא נפגש עם הרמטכ"ל?
זה אתם!
אז הוא נפגש איתו באותו יום אחרי זה.
אז זאת האחריות. לא, לא, לא.
מה הקשר?
מה זה מה הקשר? מכיוון שהוא הזהיר מפני ההצבעה. עכשיו תראה, אנחנו לא בדיקטטור.
מי פגע בבא?
רגע, שנייה, אתם לסיים.
מי פגע בצהל?
אתם.
אנחנו?
בוודאי.
מי הפסיק לשרת בצבא?
אתם פגעתם בצהל.
מי אמר שהוא לא ישלח את הילדים שלו לצבא?
אתם הרסתם
בצהל. מי?
תשמע.
מי פגע בצבא?
ינון מגל.
מי פגע בקודש הקודשים של מדינת ישראל? מי?
אתה רוצה את הרשימה?
מי פגע? מי אמר? מי סרב לשרת במילואים?
דוד אמסלם.
מי?
יריב לוין.
הם סרבו לשרת במילואים?
בועז ביסמוט.
הם סרבו לשרת במילואים?
הרשימה ארוכה.
הם סרבו לנהל. מי הכניס את הצבא למשוואה?
בוא אני אענה לך.
מי הכניס את הצבא למשוואה?
אתם.
מי?
אתם.
איך? תן לי איך הכניסו את הצבא למשוואה.
אני אסביר לך בצורה מאוד פשוטה. כי כשאתם הולכים למהלך, שהוא מהלך של שינוי אופייה של ישראל מן היסוד, אתם מפרקים את החברה הישראלית. במדינה דמוקרטית זה לא רק 60.
מי הכניס
לא
את הצבא?
אתם,
מי הכניס את הצבא?
הכל
מי
אתם.
מי פגע בצבא?
ינון, הכל אתם.
כן, תן לי דוגמה איך פגעו בצבא.
אני אסביר לך.
בבקשה, כן.
אני אסביר לך. ברגע שמחליטים, אני לא מאמין שצריך להגיד את זה, ברגע שמחליטים לשנות חוקי משחק ולגרום לישראל להיות לא מדינה דמוקרטית, ברגע שאומרים לאנשים, אתם תקבלו פקודות ותבצעו אותם, ואף בית משפט לא יגיד, הפקודה הזאת חוקית או לא חוקית, ואתם שומעים את האנשים ואומרים לכם, אנחנו פטריוטים ישראלים מטורפים, אנחנו לא נוכל להמשיך לשרת בצבא שאין לו פיקוח, ואתם בכל זאת הולכים ועושים את זה, הכוח היה בידיים שלכם. אתם חתומים על כל כישלון שקרה כאן, ולא יעזור לך. אתה יכול לרוץ אחרי אריאל שרון, ואתה יכול לרוץ אחרי רבין. כמובן.
אני רצתי אחרי אריאל שרון, השמעתי לך מה אריאל שרון אומר על האפשרות שחמאס יתחזק, שלא כל אחד מבין בביטחון.
אתה יודע, אריאל שרון, אתה יודע, מאז ההתנתקות קרו פה עוד כמה דברים, ואריאל שרון כבר לא היה איתנו. אני לא זוכר שאריאל שרון חתם על עסקת שליט, נכון? אני לא זוכר שאריאל שרון הלך על אני תמכתי מאוד בעסקת שליט.
אוקיי, תודה.
אני תמכתי מאוד, ואני לא מתבייש לבוא ולהגיד...
עכשיו אתה בא בטענות לעסקת שליט.
רגע,
אחרי שהפכתם פה את המדינה, כל התקשורת, כל התקשורת התגייסה למען גלעד שליט, כל הבכירים, כל האלופים במילואים, קרמי גילון,
ויתום,
ודני יתום,
וכל החבורה הזאת.
כולכם שיגעתם את המוח כל היום, עסקת שליט, שליט, שליט.
זה לא יעזור לך.
עכשיו אתם באים שהוא עשה את עסקת שליט. אנשים בלי טיפת אינטגריטי.
זה לא יעזור לך.
אין לכם טיפת אינטגריטי, טיפה.
זה לא יעזור לך, כי מי שעשה את עסקת שליט היה גם בנימין נתניהו, והוא היה חשוף לחומרים המודיעיניים, ומי ששחרר את סינואר היה בנימין נתניהו, מי ששחרר את חלד משעל, אנשים שוכחים, זה גם, הוא לא שחרר, הציל אותו ממוות, היה בנימין נתניהו, שחרר את זה צ'ך יסין. אבל בסוף, המשפט הכי חשוב שאני לוקח פה, אבל כי יש עוד רשימה ארוכה של אנשים שאתה צריך להתנצל עליהם בשעה הבאה. בסוף המשפט הכי חשוב זה ההודעה שלך. אתה מודה פה, on air,
כן.
שאתם חיזקתם את חמאס בשביל למנוע מדינה
לא
פלסטינית.
לא אמרתי חיזקנו, אמרנו תחזקנו.
בסדר.
כן.
אוקיי, זה תכתוב בשימוע שלך
לא,
בוועדה.
לא, תגיד דברים שלא אמרתי.
תחזקתי, מה ההבדל? אתם, אני אומר, אני מכיר את המציאות.
כדי למנוע את אותו אסון ביהודה ושומרון.
אתם חיזקתם את חמאס.
נכון.
בשביל שהמתונים בצד הפלסטיני יהיו לא רלוונטיים. לא רלוונטיים.
עוד קונספציה.
ותוכלו לשמור על ההתנחלויות והמתנחלים והאידיאולוגיה המשיחית שלך ושל החברים שלך, של הר הבית ושל התנחלויות וקבר יוסף וכל הדברים האלה. זאת אומרת, רגע, שעל פי ההיגיון שלך, אתם חיזקתם את חמאס, אני אומר חיזקתם כי אני מכיר את המציאות, בשביל שלא תהיה מדינה פלסטינית, כלומר, בשביל ההתנחלויות, בשביל קבר יוסף בשכם, בשביל שחלילה לא...
בשביל תל אביב, בשביל תל אביב.
אתם חיזקתם את הגרועים שבאויבינו, והמתים מונחים לפנינו.
אתה צריך לנשק את הרגליים למתנחלים, בשביל ההתנחלויות. עשינו את זה בשביל שלא תעשו את המופרעות הזאת, לא רק בעזה, אלא גם ביהודה ושומרון.
עכשיו, מילה אחרונה.
את הטירוף הזה.
אחרי מלחמת יום כיפור, עשינו שלום עם מצרים, נתנו את כל השטח והבאנו שלום עם מצרים. מלחמת יום כיפור של מי היה מאמין שתוביל להסכם שלום עם מצרים. לכן כשאני קורא את יוסי ביילין, אני אומר, אמן. הלוואי שמהמקום הנמוך הזה נגיע לשלום.
אבו מאזן המתון גינה את הטבח ביהודים?
התשובה היא כן.
כן, גינה? תראי לי את זה בבקשה.
היו שלושה גינויים, אני מה לעשות, אני אוכל כי זה חשוב לי.
אז תראי לי את זה.
היה גינוי אחד בהתחלה...
תראי לי ציטוט.
אני אתפרב לך. היה גינוי אחד בהתחלה רפה, אחר כך היה גינוי נוקב, ואחר כך זה חזר להיות, אני מגנה את האלימות
משני הצדדים. תראי לי את זה בבקשה. מיכל דיו
שלום ובוקר טוב.
אתה כבר לא הדיקן?
לא, אני סגן הרקטור, זה נקרא היום.
אוקיי. כתבת מאמר בישראל היום בכותרת הרוצח השקט קטר.
כן, קטר מצליחה לעבוד, אגב, לא רק עלינו, על כל העולם. משחקת אותה, משחקת, כן, היה שם את המונדיאל, משחקת אותה כמדינה מתונה, אבל בפועל עומדת מאחורי הרבה מהקיצוניות, הטרור ושפיכת הדמים כאן, לא רק אצלנו, בכל המזרח התיכון. לפעמים צריך גם לא רק לדבר ערבית, להקשיב לערבים. אני זוכר שמצרים באו ואמרו לישראל, תגידו, נפלתם על הראש, למה אתם עוזרים לחמאס? למה אתם מאפשרים לו לבנות לעצמו מדינה בעזה? תאמינו לנו, אנחנו יודעים מה זה חמאס ותנועות של אחים מוסלמים. ואותו דבר גם לגבי קטר, היה הרי משבר גדול בעולם הערבי, שבו חלקים גדולים, המדינות המתונות עולם הערבי, מצרים, סעודיה, מדינות המפרץ אחרות, ניתקו את היחסים עם פתח. אמרו, אתם מפיצים טרור ושנאה ומסיתים נגדנו בערוץ אל ג'זירה ונמצאים בקשר עם איראן. עד כאן, לכמה שנים זה עבד, אבל מי שלא עזר להם זה היה גם מדינות המערב, ארצות הברית, שיש לה כמובן אינטרסים בקטר, כקטר בשעה שהיא רוקדת עם האיראנים, היא נותנת לאמריקאים את הבסיס הימי והאווירי הגדול ביותר במפרץ הפרסי, וזה נותן לה את החסות לעשות כך ולעשות כך, ואנחנו גם היינו צריכים את הסיוע של קטר אז כשבנינו את החמאס, להעביר את הכסף ולהביא את הכסף, אז קטר נהנתה משתי העולמות.
והיא עדיין נהנית משתי העולמות, כי היום היא סוג של כתובת, אתה יודע, רוצים להגיע לעסקה או לאיזשהו מהלך של שחרור חטופים, אז הטלפונים הם לקטר.
נכון, ולמשל כשהאמריקאים באפגניסטן רצו שיהיה להם איזה ערוץ קשר עם טליבן, מי זה ידידם הטוב של הטליבן בעולם המוסלמי, אני לא מדבר אפילו רק על העולם הערבי, ולמי לטליבן יש נציגות בקטר, ואם רוצים קשר מהאיראנים, אז מי זה ידידם הטוב של האיראנים? קטר, זאת אומרת, זה בעצם המשחק. אני חובר ומשתף פעולה עם הכוחות הקיצוניים ביותר בעולם הערבי והמוסלמי, טליבן, הרי דיברו על דאש ועל 11 בספטמבר, כן, זה הטליבן, או עם החמאס.
אבל מה כל זה אומר? אוקיי, בסדר, אז הם משחקים משחק כפול, אוקיי, זה המצב. מה המשמעות של הדברים? מה אתה רוצה להגיד בעצם?
אני רוצה להגיד שכשאנחנו נגיע, מה שנקרא, בעזרת השם, עוד מעט לשלב הבא של הלחימה, ולא נמשיך במצב של, לא דשדוש, אבל במצב של, אוקיי, הם יורים עלינו, אנחנו יורים נכריע, או נגיע לאיזושהי סיטואציה אחרת, ויתחיל הדיון בשאלה, אוקיי, מה הלאה? הרי נראה מיד את קטר, שבאה ואומרת, אני אממן, אני אשקם, אני אתן את הכספים, אני אתווך, ואני חושב שאנחנו צריכים להגיד לא.
Okay. לא לתת לקטר את האפשרות הזאת.
נכון, כי על ידי כך אנחנו משחקים את המשחק שלה ומחזקים אותה, ושוב, האינטרס שלה על מצרים, אני יותר סומך שהיא אין לה עניין לעודד כוחות קיצוניים. על קטר אינני סומך.
צריך אבל גם לומר שכשקטר העבירה את הכסף, זה היה בין היתר בשביל גם סיוע למשפחות, לאוכל וכו', וזה היה מאוד נוח לכל הצדדים. כי לישראל זה היה נוח שאנשים קצת יש להם יותר כסף, מסוגלים לקיים איזושהי כלכלה. כמובן לחמאס זה היה נוח כי חלק מהכסף עבר אליו ישירות. וזה היה נוח לקטרים. ישראל העיצה בקטרים להעביר כסף לעזה. מצרים אין לה משאבים כלכליים של קטר, היא לא תוכל לסייע בשום אופן מבחינה כספית לשיקום עזה, אם אנחנו בכלל מדברים על הדבר הזה.
אבל הקטרים לא הביאו את הכסף מתוך איזה אלטרואיזם. לא הביאו את הכסף מתוך איזה רצון לעזור לאזרחי עזה. הרי מה, אנחנו מרמים את עצמנו? יושבת מפקדת חמאס, ההנהגה הפוליטית של חמאס יושבת בקטר. אז הם העבירו כסף לאזרחים, ככה כדרך וכדרך אגב חמאס? לא, זה היה הסכם ישראלי, חמאסי, קטרי, שקטר תבחה בו, ושנועד לסייע ולבסס את השלטון של חמאס.
האם זה השתנה, זה השתנה בתקופה של ממשלת בנט לפיד?
אני, להבנתי, אני לא, זה המדיניות של ישראל מאז החמאס השתלט על הרצועה, ומאז התחלנו בניסוי ותהייה.
היה דיבור אז שבמקום שזה יגיע במזומן, במזוודות, זה מגיע באופן
אלקטרוני.
לא, זה עובר אלקטרוני ויש על זה יותר פיקוח כשזה יגיע לאנשים ולא לחמאס עצמו, אבל זה כנראה היה לא רציני.
לתפיסה שאומרת שחמאס מורתע ושיש לנו אינטרס לסייע לו, לא לסייע לו, אבל להפנות אותו לכיוון של עזה ושם תהיה איזה מדינת חמאס בעזה שאנחנו יכולים, כולם היו שותפים לקונספציה.
מה זה שונה מהתפיסה לגבי חיזבאללה?
זה שונה בהיבט הבא. התפיסה לגבי חיזבאללה זה תפיסה שעמדה במבחן. כלומר, אגב, עד היום היא עומדת במבחן במובן הזה, שאנחנו רואים חיזבאללה לא יוצא נגדנו, בהכירנו את הארסנל שלו, הוא לא יוצא נגדנו למלחמה, הוא מטריד אותנו לאורך הגבול, דברים שצריך לטפל בהם, אבל ההנחה שאומרת חיזבאללה מעוטה, הוא לא רוצה מלחמה כוללת איתנו, החזיק המעמד עד רגע זה, אני לא יודע מה
כן,
יהיה
כן, אבל גם עם חמאס, גם עם חמאס זה כזה, זה נכון שזה החזיק עד רגע, עד לפני שבועיים.
לא נכון, חמאס, כל שנה, הקונספציה הזאת, כל שנה קרסה, תסתכל. הלכנו למבצע ב-2009 בעופרת יצוקה, החרבנו את עזה, אמרנו לעצמנו, הם יצאו מהבונקרים, יראו את החורבות, כן, אגב, צילומים מהאוויר, לא החרמנו את עזה, גם היום רוב עזה לא חרב, כן, אבל לא חשוב, החרבנו את עזה, הם למדו את הלקח. לא עברו אלא שנתיים, שלוש, מצאנו את עצמנו בעמוד ענן. עוד פעם, החרבנו את עזה, הרתנו, אמרנו הם מורתעים, לא עברו אלא שנתיים, שלוש, מצאנו את עצמנו בשוק, בצוק איתן. אנחנו, את ההנחה הזאת, את קונספציה, את הלכת העבודה, פעם אחר פעם, היא קרסה לנו מול העיניים, ואנחנו לא הסקנו את המסקנות.
לעומת זאת, בחיזבאללה, אתה חושב שאנחנו כן יכולים לפיכך להמשיך לחיות עם המפלצת הזאת, לא על הגבול שלנו?
אחרי מה שקרה, צריך, אני חושב, להסתכל על הדברים אחרת, ולמצוא משטר ביטחון אחר, כן? למול חיזבאללה שייתן לנו יותר ביטחון. אתה שואל אותי, התחושה האינסטינקט שלי זה לא. כן? התחושה האינסטינקט שלי זה לא.
כלומר, פרופסור אייל זיסר, שאנחנו לא יכולים, התשובה לשאלה שלי היא לא, אתה אומר.
כן, אבל עדיין כשאנחנו מדברים, חיזבאללה לא נתן לנו תירוץ לכבוש את לבנון. עדיין לא נתן לנו תירוץ לכבוש את לבנון מאז 2006.
שאלה אם אנחנו צריכים לחכות לתירוץ הזה בדוגמה של 1,500 נרצחים.
תראה, היום כשאנחנו כבר הופכים להיות מדינה שמחליטים בשבילה בוושינגטון, אז יכול להיות. יכול להיות.
שמה? יכול להיות שמה?
שצריך סיבה טובה ללכת עכשיו למלחמה כוללת מול חיזבאללה.
פרופסור, אני עוד רוצה שנייה לחזור לעזה, גם היינו יחד באולפן והופתעתי ממך, ההצהרות של הממשלה בתחילת הדרך היו מאוד ברורות, זאת אומרת, תוך כמה שעות הן היו ברורות, סינואר מת, מוחמד דף צריך למות, ההנהגה צריכה להיעלם, אנחנו צריכים למוטט את חמאס.
אני עדיין, אתה יודע, בוא נראה.
מה לדעתך המטרות הריאליות של המלחמה הזאת?
תראה, אני לא שופט, משום שמדינה נכנסה לאלם, צבא נכנס לאלם, הנהגה נכנסה לאלם, הם צריכים זמן לחשוב, והם מדברים מתוך נעמת ליבם. אני רק אומר, נער הייתי וגם זקנתי, אני זוכר במלחמת לבנון השנייה, שיצאנו עם הצרות שאנחנו נחסל את חיזבאללה, נפרק אותו למשקר, ואנחנו יודעים איפה סיימנו את המלחמה. הזמן לא משחק לטובתנו מהבחינה הזאת ש... אנחנו לא נכנסים ועושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, אז אין לנו זמן בלתי מוגבל מהרבה מאוד סיבות מבצעיות ואחרות. אני מקווה שמי שצריך לקבל את ההחלטות חושב ומכין את התוכניות, כהצהרות רמות ולא תוכניות קודם כל מבצעיות ולא תוכניות מדיניות. אני קורא כמוכם עיתונים, ואני מבין שיש כוונה להשתלט על חלקים של עזה.
לא, לפי מה שאני מבין זה להשתלט על כל הרצועה.
אז להשתלט על כל הרצועה, על כל רצועת עזה. אוקיי, אני מבין שאלה הם התוכניות. הממשלה...
זה בעצם לחזור אחורה, בעצם לחזור אחורה להשתלטות על כל הרצועה וגישה ביטחונית לכל מקום ברצועה. זה בעצם לחזור אחורה כמו לפני ההתנתקות או...
לא, לפני, לא, גם לפני ההתנתקות לא הייתה לנו נוכחות פיזית.
אז לפני
אוסלו.
אז אנחנו חוזרים אחורה בזמן לפני אוסלו?
אנחנו חוזרים אחורה בזמן לפני אור, אנחנו יוצרים מציאות דומה למה שיש ביהודה ושומרון, שבה יש לנו שליטה בפועל בשטח.
כן, אבל יהודה ושומרון עכשיו זה לא מה שהיה לפני אוסלו, יש רשות פלסטינית, יש מנגנונים, יש, אני... יש גישה אומנם לכל מקום בשטח, אגב, ראינו שהלילה בג'נין לא הרשות... נכנסו אלא תקפו מהאוויר איזשהו אני... מסגד. אז כלומר, אני... זה לא גישה כל כך פשוטה. הרשות הפלסטינית
אבל לא מגבילה אותך, היא להפך, אם כבר היא כוח מסייע.
לא, אבל זה לא מה שהיה לפני
אותה.
זה לא מה שהיה לפני, לפני אוסלו היו אבנים ובקבוקי תבירה.
כן, זה ברור. כן, הרי האיום גבר, אפשרנו לאיום הזה לגבור ולהתפתח, ונמצאנו
אבל אחרת. פרופסור זיסר, אני עדיין רוצה לדבר איתך על מטרות המלחמה. אתה רואה מצב שישראל לא ממוטטת את חמאס, מגיעה לגובה מחיר כבד מחמאס, ומתחילה לסגת אחורה אפילו לאיזה רצועת ביטחון וכו', אבל השלטון הזה עומד? או שהולכים בהכירי, פה...
בהכירי את הנפשות הפועלות, אני לא אתפלא. אני לא סומך על ממשלת ישראל שיש לה את העוצמה, את הנחישות, את שיקול, אני לא יודע מה. אני ראיתי יותר מדי פעמים שבהם אנחנו עולים על עצים גבוהים, ובסוף העולם עוצר אותנו, ארצות הברית עוצרת אותנו.
ואתה חושב שזאת תהיה טעות לעצור?
קרה כאן, נפל דבר, כן, נפל דבר בשביעי באוקטובר. וברור לי שאם אנחנו לא, אם החמאס יחזור וירים את ראשו, אז בסדר, אז עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, אנחנו נחזור ביסודו של דבר לאותה...
אתה רואה מצב שלא מכריעים פה את חמאס?
אני מקווה שנכריע את חמאס, אני מקווה. אבל להגיד לך שאני משוכנע... אני לא מדבר על ההיבט הצבאי, אני לא חושב שהבעיה היא צבאית, הבעיה היא יותר מדינית, והחלטות של דרג מדיני.
תגיד, פרופסור זיסר, איך הגענו למצב הזה, לדעתך?
תראה, אנחנו בדיוק ציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, וזה בדיוק חזרה של אחד לאחד, של מה שקרה, הייתה הנחה שאומרת, חמאס רוצה מדינת חמאסטן, אפשר להפריד אותו, שזה אגב ההבדל בינו לבין חיזבאללה. חיזבאללה קורה משהו ביהודה ושומרון, זה לא מעניין אותו כמו שזה מעניין את החמאס. כן? ההנחה שיכול לקרוא משהו ביהודה ושומרון ועל החמאס זה לא משפיע, זה לא עבד. שחמאס משהו רוצה זה מדינה בעזה, בניגוד לחיזבאללה שמשהו רוצה זה מדינה בלבנון, זה לא החזיק מעמד, שהוא יהיה מרוצה במובלעת הזאת שהקמנו, ואגב על חיזבאללה אין מצור, אז יש מצור. כל ההנחה הזאת שא', אנחנו מבינים את חמאס וזה מה שהוא רוצה, זה יתברר כלא נכון. הדבר השני שחמאס מורתע, שהוא מפחד שאנחנו עוד פעם נהרוס איזה בית בעזה, זה גם קרס. וההנחה שהספסוף, מה הם כבר יכולים לעשות? אתה יודע, אתה יורה בתת מקלע לאורך הגדר, הם בורחים. אני חושב שזה עמד ברקע. הסוגיה הזאת עמדה ברקע. וכשזה מה שעומד לך ברקע, אז כשהם בונים לעצמם את התשתית, ומתפתחים, ומתאמנים, ויש להם תוכניות מבצעיות, אתה לא מתייחס לזה ברצינות, אני חושב שהאישה הכללית, זאת הקונספציה או התפיסה או הלך הרוח הזה, זה מה שעמד בבסיס, וכמובן היו בטח המון כשלים, מבצעיים, מודיעים ואחרים, שאותם יגיע היום ונתחקר.
טוב, תגיד לי, בדיעבד אתה חושב שאוסלו הייתה טעות?
יש, אני חושב שהאופן שבו הרעיון להפריד בין יהודים לערבים בארץ ישראל, באופן הזה זה היה קטסטרופלי, ואני לא יודע, אגב, היו שהזהירו, אפילו אהוד ברק אמר, זה מלא, מה שנקרא, גבינה שוויצרית מלאה חורים, ההנחה שזה יכול לעבוד, זה יתברר, ושוב, זה יתברר לנו מהר מאוד, כן? עוד בימי...
אז התשובה היא כן. וההתנתקות.
אבל מצד שני, האם התזה שאומרת אנחנו צריכים להיפרד? בדיוק. אבל האם מבחינה מהותית אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים ולייצר שתי מדינות? האם לדעתך זה עדיין הפתרון שיבטיח גם בין היתר מניעה של אירועים כאלה בעתיד?
באופן מעשי, ללא קשר לזה, הכיוון שעליו אנחנו הולכים זה החלטה לתוך מדינת ישראל. כן, אין תהיה מדינה ישראלית שיהיו בה... זה הכיוון, אני אוהב את זה, אני רוצה את זה, אני חושב שזה, אבל זה הכיוון שאני רואה שאנחנו הולכים, אגב, אם תציע ליהודה ושומרון אזרחות ישראלית, אני מניח שרבים
ברגע,
ירצו.
ברגע, כן. אני יודע.
אז זה לכאן הגענו. האם היה סיכוי ב-1993 למשהו אחר? להפרדה, אבל לא האופן שבו הדברים... לא יודע, אולי כן, אולי לא, אתה יודע, אנחנו יכולים לחזור אחורה, אולי בגין היה צריך, כמו שסדאט ביקש, להחזיר לו את עזה, ואז היה היום חלק בסדר, אבל אין טעם לחזור אחורה ולשאול מה היה, אילו אנחנו היום נמצאים ב-2023.
טוב, תמיד מעניין לדבר איתך, פרופסור אייל זיסר, מזרחן אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
יש עוד שעה, תיתן לי את הרשימה של מי שאני אמור להתנצל בפניו בשעה הבאה, בסדר?
כן.
תכין אותה, תן לי אבל בשלושה עותקים.
אבל אני מבקש ממך לשעה הבאה לבוא עם מייל יוניקלו, בסדר? בסדר. שזה יראה שאתה חוזר...
זה מאוד חשוב.
כן, כן, כאילו גם נורא חם, אתה יודע.
אתם תמיד גם באמת שמים את האצבע על הנקודה. זה כמו הבדיחה, יש לך כובע, תקבל מכות. אין לך כובע, מכות.
אני אסביר לך בשעה הבאה למה זאת הנקודה.
ישראל במלחמה. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויריב אופנהיימר.
שלום לך, ינון. כן.
כן, כן, שלום. המילה הזאת שהפכתם ללאג וקלס.
תשמע, אתה במשך חודשים, גם פה וגם בפלטפורמות אחרות, באמת דיברת דברים שהיום ברור כמה הם דברי הבל. עשיתי רשימה של חלק מהדברים שאמרת שהתנפצו אלה מול המציאות, ואולי זו הזדמנות גם לבקש סליחה, לא צריך לחכות ליום כיפור. אז כמובן שבראש ובראשונה ביידן וארצות הברית, שבזתם לא, ובזתם לארצות הברית ולשותפות, ולאגתם לערכים המשותפים. שתיים, רוסיה והרצה שלכם לפוטין וההסבר למה אנחנו לא צריכים לעמוד לצידה של אוקראינה והפוסטר המביש הזה לדיראון ייזכר בלב תל אביב על מצודת זאב, נתניהו ופוטין לוחצים יד ליגה אחרת. שלוש, אחים לנשק. וואו וואו וואו, כמה תינופת אתם ירקתם, כמה רעל אתם פיזרתם, כמה סליחה אתם צריכים לבקש מאנשים האלה, שפשוט מצילים את מדינת ישראל במובן האזרחי, ולפעמים גם במובן הצבאי, גם בימים אלו. יאיר גולן, הוא רק דוגמה, הפכתם אדם שחושב הפוך מכם לאויב המדינה, לאויב ישראל, למיני בוגד, בן אדם שברגע האמת קפץ והציל אנשים וסיכן את חייו, וזה לא בפעם הראשונה. אז גם הוא חושב כמוך, שונה מכם, מה שאתם עשיתם לו, ואיזה סליחה אתם צריכים לבקש, הוא ושכמותו, הוא הרי מייצג, הוא לא היחיד. הערבים הישראלים במדינת ישראל, שגם פה באולפן הזה, הסברתם שברגע שתהיה מלחמה, באופן אוטומטי תיפתח עוד חזית בתוך ישראל, ומי שהשכנים שלנו עכשיו, בערים המעורבות, והם האויבים מבית הזה. זה נכון שיש כאלה שמזדהים שם עם חמאס וכותבים ציוצים נוראיים או סטטוסים נוראיים, אבל זה המעט של המעט של המעט, וגם הם נשארים במקלדת. בשורה התחתונה, ערבי ישראל מצילים חיים. ערבי ישראל נפגעו במערכה הזאת, נהרגו במערכה הזאת. ערבי ישראל מסייעים לנו גם במאמץ האזרחי במערכה הזאת, גם חלקם במאמץ הצבאי. אני חושב שיש פה הרבה מאוד אנשים שצריכים לבקש מהם סליחה. יהדות ארצות הברית.
מי האחרון אחרי ערביי ישראל, או שערביי ישראל היה האחרון?
יש עוד, יש עוד, אבל נסיים.
כן, אוקיי. אני רושם פשוט.
זה חשוב.
רושם, כן.
יהדות ארצות הברית, שבזתם לה והצגתם אותה כלא יהודית, מה להם וליהדות, איך פתחת פה פה על הרפורמים. אנשים האלה עומדים לצד ישראל עכשיו, גם בגיוס כספים ובגיוס תרומות ובתמיכה ובתמיכה פוליטית. ואתה יודע מה, לפעם הבאה שאני אפגש, אני אכין לך רשימה, כי הרשימה היא כל כך ארוכה, יש עוד.
אוקיי, אז בוא נעשה ראשון ראשון ואחרון אחרון, אוקיי? ביידן. ביידן התגלה כמנהיג שעומד לימינה של מדינת ישראל ועוזר לנו בגדולתו, ויפה שהוא עושה את הדברים האלה. בזמן כל עד האירוע הזה, כן? ביידן התנכר לנתניהו, כן, ייבש את מדינת ישראל, נתן כסף לפלסטינים, נתן כסף לאיראנים, ניהל איתם דיאלוג כדי לחתום איתם הסכם. כל הדברים האלה שהוא עשה עד שהוא התעשת, היו דברים שבהחלט היה צריך להעביר עליהם ביקורת. זה לגבי ביידן. רוסיה. רוסיה גם היום, כן, למרות שאיראן עזרה להם במלחמה, עוזרת להם במלחמה מול אוקראינה, פוטין לא תפס פה צד, כפי שהיה אמור אולי לצפות ממי שהוא בן ברית של איראן, תפס פה צד נגדנו. אז עדיין, כן, יש דברים שרוסיה לא חד משמעית נגדנו, למרות הסיטואציה הבינלאומית שהיא נמצאת בו באוקראינה. אחים לנשק, תשמע, מה שהאנשים האלה עשו לביטחונה של מדינת ישראל, והפשע שהם עשו עם הסרבנות, לא ישכח להם. לא ישכח. זה יפה שהם מקים על חטא עכשיו ומתנדבים. אגב, הרבה מאוד מתנדבים, הם עושים המון יחסי ציבור אחים לנשק, מביאים הרבה סלבריטיז ועיתונאים ופוליטיקאים.
תעשה חצי ממה שהם עשו ופי ארבע יחסי ציבור, אני אסלח לך.
החברה החרדית תרמה הרבה יותר מהם.
הרבה יותר מהם.
הרבה יותר מהם.
בוא, די עם הפייק, אינון.
תרמה הרבה יותר מהם.
אתה יכול להגיד תרמה גם. לא יותר מהם.
עם הרבה פחות יחסי ציבור.
לא יותר מהם.
עם הרבה פחות יחסי ציבור.
אבל פייק, אבל בוא ננסה לפחות את הפייק, לא להכניס לאולפן. החברה החרדית לא תרמה יותר. יכול להיות שיש בה חלקים שתרמו. הם לא תרמו יותר מאחים לנשק.
בסדר. במה? בכסף? אלא אחים לנשק יש יותר כסף.
בהקרבה, אתה יודע שאנשים מקריבים את חייהם ונוסעים לשם לחלוף פרות תחת אש בשביל לשמור על היישובים?
גם זקה הקריבו את חייהם, והצלה הקריבו את חייהם, והרבה מאוד מתנדבים חרדים הקריבו את חייהם, וחיילים חרדים נפלו בקרבות. בוא, הכל בסדר. לאחים לנשק יש יחסי ציבור מאוד מאוד טובים. אבל אנחנו לא נשכח להם את מה שהם עשו, שהם פגעו בביטחון מדינת ישראל.
לא נשכח לכם.
סליחה, עכשיו אני מדבר, יריב. ושפגעו בזה ואמרו שהם יסרבו, כולל במלחמה. לא נשכח את זה. זה לגבי אחים לנשק. לגבי יאיר גולן, יאיר גולן בעצמו מדבר על כך שהוא רוצה מדינה פלסטינית, שצריך להפיל את הממשלה הזאת אחרי הדבר הזה. הוא כבר עושה פוליטיקה תוך כדי מלחמה, הוא כבר מדבר על בחירות, הוא כבר מדבר על ממשלה חדשה, הוא מדבר על זה שצריך להרחיק את המשיחיים, צריך לטפל במשיחיות, כן? אותם אנשים, סמוטריץ' ובן גביר, היחידים שהתנגדו לקונספציה שהובלה פה במשך שנים, כן? אותם אתם לא מתביישים, לא אתה ולא גיא פלג ולא מרב מיכאלי ולא יאיר גולן ולא כל החבורה שלכם, מרשים לעצמכם לדבר על המשיחים שעכשיו נמצאים בחזית, הולכים להיכנס לתוך רצועת עזה. עליהם אתם מדברים, על הציונות הדתית שאתם מתנסים עליהם כאילו שאתם הבאתם איזה אור לעולם עם אוסלו וההתנתקות, הבאתם אור לעולם, והמשיחים הם קיצוניים. אז קצת
צניעות.
תודה. לגבי ערביי ישראל, ברוך השם, יש עכשיו יד קשה של המשטרה. אני שמח שהמשטרה מעבירה לכל מי שתומך בטרור מלייק, דרך שר, דרך שירה שמעללת את הטבח הזה שהוא נעצר, עסקים נסגרים, וזה יפה מאוד, ואני מקווה שכך זה יימשך. ולגבי יהדות ארצות הברית, זה יפה מאוד שהם תורמים באמת כשיהודים נטבחים פה, כל הכבוד להם. אגב, גם ראינו את המטורללים האלה, היהודים, שתומכים, שעשו בבית הנבחרים שם ההפגנה, מאות יהודים שאמרו שהם עם עזה, ולא בשמנו מה שישראל. יש ויש.
תראה, בשורה התחתונה, כל מי שאתם סימנתם כאויבים, מסתבר שהם החברים הכי טובים שלנו, וכל מי שסימנתם כחברים, מסתמן שהם האויבים הכי קשים שלנו. אתה, גם בתוכנית הקודמת, נתניהו בקולו, סמוטריץ' בקולו, אתם סימנתם את חמאס כחבר של ישראל, והתגלה שהוא האויב המר ביותר של ישראל. כשאני דיברתי שחמאס הוא אויב ושצריך לחזק את הרשות הפלסטינית שהיא איתה אפשר לדבר, כי היא רואה את הדברים בצורה אחרת ומייצג את השקפת עולם אחרת. אבל זה לא רק בחמאס טעיתם. זה לא טעות. אין פה, אני לא חושב שזה נעשה מתום לב.
אתה תמכת פעם בפעולה צבאית ברצועת עזה? אתה תמכת במיתות חמאס? אתה תמכת במיתות חמאס? אתה פעם אמרת שצריך להפיל את חמאס?
כן, התשובה היא כן, אני אגיד לך מה.
מתי אמרת?
אני אענה לך.
אני אמרתי.
אני אענה לך.
לא, אתה לא אמרת. אני אמרתי. אני אמרתי אין סוף פעמים שצריך להפיל את חמאס. ושאנחנו אם לא נעשה את זה נשלם מחיר יקר.
אתה אמרת בתוכנית הקודמת שאתם תחזקתם את חמאס בשביל למנוע מדינה פלסטינית. רגע, תן לי לסיים. אתם ציירתם בעולם שלכם, בערוץ 14, עולם של אויבים. מה מסתבר בשביל לאוקטובר? שכל מי שציירתם כאויב, בכלל לא חשוב אם אתה חלוק על דעתו, אתה ציירת את האנשים האלה ואת הגופים האלה כאויב, אתם ציירתם את ביידן כאויב, אתם ציירתם את אחים לנשק כאויב, אתם אמרתם שאיר גולן הוא סוג של אויב, בוגד וכו', אתם לא אמרתם יש לנו חילוקי דעות, אנחנו חושבים אחרת, אתם סרטטתם קו חדש של רעים וטובים, אבו מאזן הוא הרע והחמאס הוא הטוב, יאיר גולן הוא הרע והאנשים שלכם הם הטוב, רוסיה היא הטוב, ביידן הוא הרע ורוסיה היא הטוב, ואתה יודע מה? הכל התנפץ, הכל התנפץ. אתם רואים היום מי הטובים ומי הרעים, ואתם הייתם בצד של הרעים. אתם לקחתם את הצד של הרעים והגנתם עליהם.
תגיד, עכשיו, שנייה, כן. קודם כל לגבי האמריקאים, אתם הרי הסברתם לנו כל החודשים האחרונים שביבי החריב את היחסים עם ארצות הברית, נכון? שאמריקה, אין סוף פעמים יאיר לפיד אמר שאמריקה היא כבר לא בת הברית החשובה של מדינת ישראל, שהיחסים התקלקלו, נכון? אתם אלה שאמרתם לנו שזהו, שכבר אין לנו קשר עם האמריקאים. אז בוא, כאילו, טיפה תהיה במציאות. זה דבר שני, הדבר שני, לגבי האויבים, אנחנו הפכנו את יאיר גולן לאויב, איפה שיאיר גולן הפך אותנו לאויבים?
איך אתה לא מתבייש?
מי קרא לנוער הגבעות תת אדם?
איך אתה לא מתבייש? הוא לא קרא לנוער, הוא קרא למי שמנפץ קברים.
מי דיבר במונחים שהוא מזה את ההליכים? מי אמר במונחים של תת אדם? מי דיבר כל היום על משיחיים ועזועים וכל מיני כאלה? הכל נכון? אנחנו הפכנו אותו לאויב, או שהוא הפך אותנו לאויב?
הבנתי,
על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
העובדות הן קיימות. פשוט העובדות קיימות, וכל מי שהיה כאן בשנים האחרונות רואה, אתם באופן עקבי הלכתם לעניין הזה. אני רוצה להגיד לך עוד
משפט. יש לנו מישהו על הקו.
אז
ירון מאור, קיבוץ נירות, שלום.
שלום, מה שלומכם?
טוב, מה קורה?
בסדר.
איך אתה?
אנחנו בשלבי התעששות, עדיין בחלום הרע.
איפה אתם נמצאים פיזית?
אנחנו נמצאים באלעד במלון ים סוף.
מלון סבבה.
כן, לא רע. טפלים בנו יפה.
כן, יש בריכה?
יש הכל.
וואלה. ברוך השם, מגיע לכם, שתנפשו, שיהיה לכם כיף.
אני לא חושב ש... אני לא חושב שיש חשק לנפוש? יש בכלל יכולת ל...
לא, לא, אנחנו...
ללכת לבריכה?
אולי קצת הילדים, אבל אנחנו...
לא, לילדים זה חשוב, לילדים.
לא, אני... אתה יודע, כל אחד שיעשה משהו זה, אבל אני חושב ש... זה לא... לנפוס זה לא מילה.
בוא, מה... עד כמה נפגעתם הקיבוץ ב...
תראה, חשוב לי לציין שאנחנו קיבוץ ניר עוז. ניר עוז, כי יש לנו הרבה ניר במועצה, ניר יצחק.
כן.
יש גם נחל עוז.
כן, אנחנו קיבוץ ניר עוז, שכחו אותנו. שכחו אותנו, אם זה הצבא, אם זה המדינה, אנחנו...
איפה זה ניר עוז?
ניר עוז זה יושב בדיוק בין מגן, קיבוץ מגן לקיבוץ נירים. יש לנו את המפעל צבע, נרלד.
מה, זה מרכז הרצועה כאילו?
אנחנו על הרצועה, כן.
לא, אבל זה המרכז, זה באמצע?
כן.
אוקיי. מה, באזור כיסופים שם?
כן.
אוקיי, אוקיי. כמה נפגעתם באירוע?
אנחנו קיבוץ של 140 נפש, 450 נפש, אנחנו יצאנו 160 מהקיבוץ.
מה?
160, ספרנו באוטובוסים, ביום ראשון, אחרי השבת השחורה יצאנו 160 איש.
מתוך 400?
400, 450, כן.
מה זאת אומרת? כמה נרצחו?
יש חטופים, יש רציחות.
כמה?
יש נד... אנחנו לא יודעים מספרים עדיין. אנחנו
בהלוויה. כן, מדברים אצלכם בקיבוץ מתוך 400 על כ-100 נרצחים?
במספרים האלו, כן.
וואו. מה עבר, תספר לנו מה עבר עליכם.
אני קודם כל רוצה להגיד שבקיבוץ ניר עוז הצבא לא נלחם, לא הרג מחבל אחד, והיה מאות של מחבלים, מאות. אחד הוא לא הרג אצלנו בקיבוץ, וקיבוצים אחרים היו אותו תופת אולי, אבל היה כוח שנלחם. אצלנו אף אחד לא הרג מחבל אחד מהכוחות מצה"ל. היחידים שנלחמו כמו הרעיות זה כיתת כוננות, ולמי שהיה לו אקדח אישי או כל דבר אחר.
וואו, מה עבר עליך?
תספר לנו.
עליי, באופן אישי, אנחנו מקבלים, בעצם היה לנו צבע אדום ב-6:30 בבוקר. אני ואשתי מכניסים את הילדים לממד. במקביל יש לנו ילדה אחת גדולה, עדן, שישנה אצל סבתא בקיבוץ, עם עוד נכדה. ב-7:15 אנחנו מקבלים הודעה במקומי, יש לנו וואטסאפ כזה של הקיבוץ, שאחד מחבר הכיתת הכוננות שלח שיש מחבלים בקיבוץ בליבוש מדהים ליד המרפאה. ועד עכשיו היינו בטוחים בעצם זה סתם עוד סבב קטן, אנחנו יוצאים מהממד עוד כמה דקות, ועד אשתי בועטת ואומרת לי, לך תביא מהר את האקדח. אני יוצא מהר מהממד, מתלבש, מביא את האקדח, חוזר לממד, ובשעה 9 מתחיל הודעות במקומי. הם אצלי, שורפים לי את הבית, שמישהו יעזור לי, אני פצוע, תשלחו מישהו. ואין מי לשלוח. וב-9:20 אני שומע אצלי, ועד אני מבין את האירוע, אני שומע רעש חזק אצלי במרפסת, ואז אמרתי לאשתי, אני חייב לצאת, אין לי ברירה, לפחות אתם תשרדו. יצאתי מהממד, אני רואה מהחלון של השירותים במרפסת בין 10 ל-15 מחבלים, באינסטינקט רציתי לראות עליהם איכשהו, עצרתי ברגע האחרון, אמרתי, אני אעשה להם מערב בתוך הבית, שאני לא משוחש, מי שיכנס אני אראה בו, וככה עשיתי, ואז עשיתי מערב במסדרון לכיוון הדלת, ואז הם לא, למזלי היה לי פלדלת, הם לא הצליחו לפתוח אותה, ואז אחד המחבלים נכנס דרך החלון, איכשהו מוציא את הראש בפלג גוף עליון, אני מתקדם אליו ונותן בו שתי עריות.
מאיזה טווח?
דווח כמעט אפס. הוא נופל החוצה.
זה באקדח או בנשק
ארוך? באקדח. אני
כמה כדורים?
2.
יורה לו בראש?
כן. הוא מוציא פלג בגוף עליון, איך שהוא מוציא את זה, אני מבין שהוא עומד להיכנס לבית, אני מתקדם עליו, נותן בשתי עיריות, נופל החוצה. ואז כל החבר'ה שנמצאים שם מתחילים לצעוק באטרף, כנראה ללוחם, מגיע לוחם, יורה לי על מרצס לי את הבית, תוך כדי זורק לי רימון, אני רואה את הרימון, אני רץ מהר לחדר פנימי, סופר איתו, אני נכנס לחדר של ההורים, יש שם מקלחת, אני משכב שם, הרימון מתפוצץ, לוקח לי זמן להתאושש, אני יוצא החוצה מהמסדרון אחרי מספר דקות, אני רואה עוד מחבל, איכשהו נעמד לי במטבח, הוא מסתדר מהכניסה מהחלון, הוא נמד לי במטבח, הוא מרים את הראש, הוא רואה אותי, הוא נבעל, מתקדם אליו, יורה בו שתי עיריות.
איפה?
בפלג גוף עליון. הוא נופל, ואז עוד יותר נהיה מולה בחוץ, כולם משתוללים, זה, מגיעים עוד לוחמים, יורים לי על הבית, זורקים לי עוד רימון, אני רץ לאותו מקום מתחבא, במקרה הזה הוא לא התפוצץ, כי אני סופר איתו, אחרי זה אני יוצא עוד הפעם, אני רואה עוד רימון, אני רץ לאותו מקום, כל הזמן הזה שאני אומר לך, שיצאתי מהממד, זה בערך 1.5 שעות.
בערך שעה וחצי, שבמהלכה הם זורקים לך רימונים פנימה, אתה מחסל 2. אגב, אלה שאתה מחסל זה לוחמים או סתם?
לא, בוזזים וונדליזם.
אוקיי.
מודדים ונדליזם, כן, בהתחלה שבפעם הראשונה שהסתכלתי מהחלון, שיצאתי מהממד, אני רואה שמתעסקים לי בסוכה, אלא אם חשוב להפיל לי את הסוכה, לא הבנתי מה קורה. אז אחרי שהייתי ברימון השלישי והתחבאתי בשירותים, שאני מאסטרטגיה, הם באים אליי אחורה, איך שאני רואה שהם מצודדים לי בחלון בחדר שהתחבאתי, לא חיכיתי הפעם שיכנסו, ישר הקנתי עליהם את כל המחסנית שהייתה לי, מה שנשאר, עוד החלפתי מחסנית.
כמה מחסניות היו לך?
שתיים, אחת מחסנית של 13 כדור ואחת של 10.
מה, ורוקנת את כל המחסנית, כאילו פגעת בהם?
כן, פגעתי בהם, שמעתי את הקולות, איי, כל מיני קולות שהם...
זה כשהם באים מאחורה, ואתה איפה?
זה כשהם באים מאחורה, כן, ממש, אני מטווח אפס, הם בחלון, לא חיכיתי בכלל שהם, הם בטוחים שאני מת ברוד מ...
מהרימונים.
כן.
אז אתה מרוקן את המחסנית ועובר למחסנית שנייה.
שנייה, יורה עוד כמה כדורים, ואז נזרק לי רימון לתוך החדר הזה, ואני רץ מהר למבואה של הממד. מתפוצץ, לוקח לי זמן להתאושש מהרימון הזה, איכשהו אני יוצא לכיוון החדר, אני רואה שזרקו לי בקבוק תפירה, המזרון מתחיל להידלק. אני מתחיל להילחץ, אני אומר, אני אלך, אני אכבה את זה, מה אני אעשה, ובאיזה שלב עצרתי את עצמי, אמרתי, עדיף שהבית יסרב, ואני אכנס לממד. אני חוזר לממד, אני לא שומע כלום, אני צועק לאשתי לי, אני אומר לה, תפתחי לי, היא לא מאמינה שאני חי, מספר דקות אני צועק לה, בסוף היא פתחה לי למדלה, והיא מופתעת בכלל שאני חי. אנחנו נשארים בממד, השריפה כנראה התחבטה, אחרי שעה שעתיים הם חוזרים אליי הביתה, יורים לי על הדלת ממד מרחוק, יש מסדרון ארוך לממד, כנראה לקחו את הגופה של המחבל, ואז טרפו אותנו עד היסוד, ממש, עד היסוד טרפו אותנו.
את הבית.
את הבית,
ולא נשרפתם בתוך הממד?
אז אמרתי לאשתי, אנחנו נמתין, ושמנו מגבת בדלת, השתנו עליה, אמרתי לאשתי, אנחנו נחכה כמה שאנחנו יכולים, כי אם נצא מהחלון, בטח מכוונים עלינו קנים.
ברור.
המתנו כמה שיכלנו, והרגיע היה שלב שלא יכלנו להמתין, אשתי אמרה לי, טוב, אנחנו חייבים לצאת, אני פתחתי חלון, סרקתי, אשתי יוציאה את כל הילדים, איך שאני נעמד על עדן החלון לסרוק ולצאת איתם, מגיע כוח ימ"ס.
באיזה שעה זה?
אני יודע להגיד לך שזה ב-1:40, כי ב-2 הכוח שלח ממני הודעה במקומי, בקבוצת
וואטסאפ. רגע, אבל אם נעשה זה, ב-6:30 אתה מקבל את ההתראות, ב-9:30 אמרת שיצאת מהממד, נכון?
יצאתי מהממד, כן.
9:30, ואז שעה וחצי...
אני יודע את כל זה כי אני הסתמסתי מאשתי תוך כדי שאני בחוץ.
ואז מ-9:30, שעה וחצי, עד 11 אתה מנהל את הקרב.
נכון.
ואז מ-11 עד 1:30 אתה בממד, שעתיים וחצי, כשהם שורפים את הבית מבחוץ.
נכון.
ואז אתה יוצא.
נכון.
אוקיי.
נכון, איך שאני לדן לחלון עם האקדח, כוח ימ"ס בא לכיווני לדלת הראשית, והוא בטוח שאני מחבל, אני קולט שהם באים לראות אותי, אני רואה את כל הלייזרים עליי, אני צריך להם שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, שידעו שאני יהודי, ובנס, והם עדיין לא מאמינים, אם הוא תופס, המפקד הכוח תופס את היד של אשתי, מי זה, היא אומרת לו, בעלי, הוא אומר לה, איך קוראים לו? אומרת לו, ירון, תעזוב אותו, רק אז הוא השתכנע. ואז הוא בא, אומר לי, קח אותנו לחיים פרי, יש שם מחבד. אמרתי לו, לא, לקחת אתכם. הוא אומר לי, קח אותנו עכשיו לחיים פרי, אמרתי לו, שאני אקח אותך, תשאיר פה שתי לוחמים על המשפחה שלי, אני אקח אתכם. וכך היה, ואז לקחתי אותם לחיים פרי, ועברנו דרך הקיבוץ, ארץ מוחלט, טוב עבור, אין מילה אחרת, אין, והלכנו לחיים פרי, והאישה הייתה בתוך הממד, והיא סיפרה שחטפו את בעלה, ואז בשעה הזאת הם לקחו את הטלפון שלי, ושלחו הודעה דרך המקומי, וביקשו, מי ששומע רעשים, שיודיע לנו ונגיע. אבל לא היה מחבל אחד בקיבוץ. וגם כל הזמן הזה במקביל.
זאת אומרת, כשהגיע הכוח הזה שאתה רואה אותו בחוץ, כבר אין מחבלים בקיבוץ.
אין מחבלים, אין מחבלים. אני ממש משתגע מזה, אינון, כי אתה אומר, היה כמויות, כמויות בקיבוץ. ילדים, נשים, ילד טועה בדרך, בניווט, לצאת לעזה, אין שום דבר, אין כלום, לא מצאו כלום. אחד.
תגיד, היית בקרבי?
כן, הייתי בגבעתי.
תשמע, ניהלת פה קרב...
הייתי בגבעתי בפלנט, שאופר וינטר עוד היה מפקד הכוח של שואלי שמשון.
וואו.
תשמע, ההחלטה לצאת החוצה עם האקדח ולא להישאר בממד היא מדהימה בעיניי.
לא, לא, לא היה לי ברירה. לא היה לי ברירה, ואני לא סיפרתי את הסיפור, יש עוד הרבה סיפורים במקביל, שהבת שלי עוד אצל סבתא, והיא אומרת לי, אבא, בוא תציל אותי, יש לך אקדח. בוא, סבתא לא מצליחה, סבתא רחל נאבקה עם המחבלים שעות על הידית, שעות. אישה בת 70, והיא נאבקת עם שתי נכדות, עם הבת שלי ועוד נכדה של ילד אחר, והיא נאבקת, ויורים לה בדלת, הכדור עובר, לתוך הממד, בנס עובר לידה.
מה, והיא הצליחה לעמוד מולם ושהיא לא הצליחה?
היא הצליחה לעמוד מולם, כן.
וואו.
והבת שלי אומרת לי, אבא, בוא, יש לך אקדח, בוא תציל אותנו, סבתא לא מצליחה להחזיק.
ואתה, כן.
אני אומר לעדן, מי שיוצא מת. מי שיוצא מת, זה לא נורמלי.
בת כמה היא?
14 ועוד נכדה, היא הכי נועם, בת כמה.
מה, זה ממש... זה אין לתאר, זה פשוט... אין לי מילה, זה אסון.
עברנו לינץ', הכיתת כוננות שלנו נלחמה כמו הרעיות שם, כמו הרעיות, אבל זה הכמויות שאי אפשר ל... זה נחילים של אנשים.
תגיד ירון, אתה מצליח לישון בלילה?
לא הרבה, אבל יושן קצת, כן.
ואתה נעזר באנשי מקצוע?
כן, נוטפים אותנו פה, אבל תבין, גם אנשי מקצוע, הם לא יודעים, זה לא ש... הם לא יודעים להכיל דבר כזה. זה לא משהו ש...
המשפחה, עכשיו אתם, אתה יודע, הילדים מצליחים לישון.
כמובן, רגע, אני רוצה קודם כל החטופים שיש לנו בנירות, יש לנו המון חטופים.
אני מכיר שניים מהם, מכיר...
ויש לנו סבא אלכס שהוא חטוף, ודוד איציק שהוא חטוף, ופצוע, הוא הודיע שהוא פצוע. אז לפני שהגיעו אליו. כן, את מי אתה מכיר?
אני מכיר את עודד.
לפשיט?
כן. ואת אשתו, כן. הייתי אצלם בבית לפני כמה שנים, הם גרים ממש הקו הראשון על הגדר,
נכון,
ויש
נכון.
להם מגדל כזה, שאתה מטפס על המגדל ואתה רואה את עזה. זאת אומרת, המרחק, נכון. שאתה אומר שלא היו מחבלים, אני חושב שבין היתר, כי המרחק לעזה הוא ממש, מה זה, לדעתי מאות מטרים אפילו.
כן, קילומטר
כן, מאה. כן, שזה כל כך קרוב.
מה קורה? אתה מתכוון לחזור הביתה? אתה...
שאלה קשה, אינון, שאלה קשה, אם ראית בהודעות, אשתי השפיעה אותי, שאנחנו, תראה, אני רוצה את הפיצוי שלנו, שיבנו קיבוץ נירות על חוף ים בעזה, זה הפיצוי הכי, היחידי שאני יהיה מוכן לחזור הביתה.
מה זאת אומרת, שלא תהיה יותר עזה?
כן, כן.
למחוק את עזה?
לא יודע על המושגים האלו שיעשו צי של אוניות ושיבנו להם, יש כל כך הרבה מדינות מוסלמיות שיעשו להם פינה, שיתחילו להמיס אותם.
תגיד ירון, נולדת בקיבוץ?
לא, אני אשתי בקיבוץ, אני נולדתי במושב יתת, זה גם לא רחוק.
אז כמה שנים אתה בקיבוץ?
בערך 12-14 שנה.
טוב, שמע, זה...
שמע, הקטע עם השמע ישראל הוא מטורף.
זה מה שהציל אותי. זה מה שהציל אותי. שהוא ידע שאני יהודי.
וגם מקור רוח שלך הצילה אותך, בוא.
הצילה. בוא, איך התנהגת, וואו.
ההחלטות שלך בזמן אמת.
תראה, בוא, אני בן אדם מאמין. היה לי טיימינג מושלם, אני הרגשתי שיש לי השגחה. לא יכול
זה,
להיות.
זה דיון אחר, אבל השאלה אני שתמיד, אני, אחרי אירוע כזה שכל כך הרבה אנשים שנהרגו ורוע צרוף,
כל אחד יכול לקחת שואל, את זה לאן שהוא
שואל
רוצה.
בדיוק, שואלת עצמי על האמונה, אם היא לא דווקא בעקבות אירוע כזה מתעררת, אבל זה נושא אחר ליום אחר.
אתה יכול לשאול אותו.
טוב. אותי זה חיזק.
אוקיי.
Okay. כן, חיזק אותך?
כן.
ירון מאור, וואו, תשמע איזה סיפור.
נון, אני רק מבקש שלא תשכחו את הקיבוץ שלנו, ניר עוז, ושבאמת, אנחנו שבר כלי. אנחנו ממש, יש לנו כמות עצומה של חטופים, אם זה משפחות שלמות, ויש לנו כמות עצומה של מתים לצערנו, גם אם זה משפחות שלמות, ואנחנו פה ממש... אנחנו לא יודעים איך להמשיך.
ירון, אני לא אגיד לך מה אני חושב על הטיפול של הממשלה, אבל אם יש אזרחים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לעזור,
אתם צריכים משהו?
מה יעזור?
הפחד שלנו עכשיו עוצים אותנו בחומריות שכל מה שאנחנו צריכים. הפחד שלנו זה לא עכשיו, זה עוד שבוע, זה עוד חודש, זה עוד חודשיים, זה עוד שלוש. אנחנו, הקיבוץ צרוף. הקיבוץ צרוף, ויותר מזה, הנפשות שלנו שרופים.
אבל אני אשאל אותך להניח שאלה, אדם שנמצא עכשיו באילת, או גר ליד אילת, ליד המלון שלכם, או מלונות אחרים, יש בכל הארץ. היית רוצה שישראלים שאתה לא מכיר, יבואו לדבר איתך, יבואו לפגוש אותך.
הם באים, הם באים.
וזה דבר שהוא עוזר?
הם באים.
כי אני יודע שיש המון אנשים שרוצים לעשות, לא, אני שם שנייה בצד את העניין הכספי.
אז אני אגיד לך, מי שלא חווה את זה, ושאתה מדבר איתו, זה לא נתפס. הוא לא יכול להבין את מה שעברנו. אי אפשר להבין את מה שעברנו. עברנו טבח. עברנו טבח והיינו לבד. צה"ל לא עזר לנו. אני כל בוקר, אני בן אדם מאמין וציוני, אני כל בוקר אומר לילדים שלי, אנחנו זכינו להיות צברים, לגדול בארץ ישראל. יש לנו מדינה שתגן לנו, אנחנו לא בגלות. יש לנו זכות להיות במדינת ישראל. זה משהו לא, ככה חנכו אותי. זה משהו לא, לא, לא מובן מאליו. והזכירו אותנו.
ירון מאור מקיבוץ ניר עוז, תודה רבה. ברוך השם שהמשפחה שלך גרעינית...
לא כולם חזרו, ואנחנו קיבוץ, אנחנו משפחה אחת גדולה, סבא אלכס לא חזר, נחטף, ודוד איציק חטוף ופצוע, ועוד המון חטופים פה של הקיבוץ, המון המון.
תודה שדיברת איתנו.
ביי ביי, להתראות.
דיווחי תנועה.
שלום לעידן סלמון, שלמון, מקיבוץ מצובה.
נכון, מצובה,
איפה הקיבוץ?
ממש ליד שלומי, בקילומטר 950 מהגבול בצפון.
בצד המערבי, קרוב לים יחסית.
נכון, נכון.
תגיד, אתה בקיבוץ?
לא, כבר שבועיים לא. מעד שראש המועצה ביקש מכולנו להתפנות, כולנו חיפשנו מקומות ואנחנו נמצאים פה כבר שבועיים.
אין אנשים בקיבוץ בכלל או שיש ענפים שצריך שם שמירה?
לתחזק.
רק צוותי חירום וכוננות, מעט מאוד אנשים היו בשבועיים האחרונים.
בצהל גם שם?
אנשים התפנו. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, הקיבוץ הפך להיות בסיס צבאי לכל דבר, הייתי שם כמה וכמה פעמים על מנת לקחת דברים ולראות שבעלי החיים בסדר, המרים, נגמשים, מסעיות דלק, המקום הפך להיות ממש בסיס צבאי לכל דבר.
אז איפה אתה?
אני כרגע אצל אחותי בקריות, הילדים ואשתי מתגוררים אצל ההורים שלה בדירת 2.5 חדרים, לא סידור אידיאלי, חיכינו הרבה לבוקר הזה.
נתנו לכם אפשרות למלון?
לא, לא, היה תרומה שהגיעה לקיבוץ וקבעו קריטריונים על מנת לפנות חלק מהתושבים שאחד ההורים בצו 8 והם נמצאים במלון פה בטבריה, אבל כל השאר על בסיס מה שהם יכולים...
מה זאת אומרת, המדינה אומרת לכם להתפנות ולא מאפשרת לכם מימון למלון או משהו כזה?
רק הבוקר פינו אותנו, אנחנו עדיין מחכים לראות לאן ובאיזה סיטואציה זה בדיוק יקרה, אבל בשבועיים האחרונים יושב ראש המועצה לא פינה אותנו, הוא אמר לנו מי שיכול להתפנות ואנחנו...
זה לא הייתה החלטה, לא הייתה
החלטה. החלטה ממשלתית לפנות היא חדשה, היא לא...
מושי מרידוביץ', יושב ראש המועצה ביקש ממי שיכול להתפנות ואנחנו הקשבנו. הבנתי. אנחנו לא רוצים לסכם לא את עצמנו ולא את הילדים שלנו כמובן, ולפני שבוע נפל פצמר 100 מטר מהבית שלי, מזעקות, יציאות של הצבא שלנו שנשמעות לאורך כל הלילה, זה לא מקום לילדים. והילדים זה בראש מעיין.
תראה, עידן, כולנו ראינו מה שקרה בסביב עזה, והשאלה הנשאלת היא, והיה וחיזבאללה לא מצטרף למערכה, וישראל לא מייצרת מלחמת מנע, והסטטוס קוו פחות או יותר נשאר, האם אתה רואה את עצמך חוזר לקיבוץ אחרי המלחמה? וכשאתה יודע שחיזבאללה נמצא מעבר לגבול, פחות או יותר באותו מצב כפי שהיה לפני שבועיים.
שאלת את השאלה שנמצאת בראש של כולנו בשבועיים האחרונים. אנחנו תושבי הצפון, אני מולדתי בנהריה. אנחנו למודי מלחמות, זה לא חדש לנו הסיפור הזה. אבל מה שקרה בשביעי לאוקטובר היה התגשמות הסיוטים הגדולים ביותר שלנו. לראות את הקיבוצים בדרום, שנראים בדיוק כמו הקיבוצים שלנו פה בצפון, ולהבין שאויב שיכול לגרום למה שחמאס עשה בדרום כנראה להיראות כמו קייטנה לעומת מה שהם יכולים לעשות מבחינת יכולות צבאיות, והם נמצאים במרחק חדירה את הגבול וחמש דקות נסיעה מאיתנו, והם נמצאים בתוך היישוב. זה מדיר שינה מעינינו, אנחנו מרגישים תקועים לגמרי, אין לנו אפשרויות.
אני אגיד לך מה, אני חושב שבדרום צהל בכלל לא נערך לאפשרות שזה יקרה, כלומר... אבל גם מבחינת הכיתות כוננות, כלי נשק ארוכים, הכוננות של צהל, היחידות שעל הגבול וכל הדבר הזה. אני חושב שבצפון, תקן אותי אם אני טועה, המצב בשגרה הוא אחר קצת. או לא יודע אם קצת או הרבה, תגיד אתה.
הוא לא שונה. כיתת הכוננות שלנו קיבלה נשקים בדיוק לפני שבועיים. לא היה להם נשקים ביישוב עד לפני שבועיים. עם כל התרגולים וכל הדברים האלה, המדינה לא דאגה לדברים האלה לפני מה שקרה לפני שבועיים. אנחנו כמובן מקווים...
אתם על הגבול עם כיתת כוננות בלי נשק.
בלי נשק. ככה הדברים ממש היו עד לפני שבועיים.
והיה צבא בקיבוץ?
לא, אין שום דבר. יישוב לכל דבר. עד לפני שבועיים הכל היה פסטורלי ושקט. עכשיו אנחנו מבינים מי נמצא בשתי קילומטר מאיתנו, וזה נדיר שינה מעינינו היה. אני לא יודע איך אנחנו חוזרים לישוב.
אני אשאל אותך אחרת, תראה, אני מעריך שישראל לא תתקוף בעצמה את חיזבאללה, ולא תלך עכשיו למערכה בשתי חזיתות. אבל אני שואל את עצמי, בכל זאת, אנחנו כבר הבנו את המסר, וראינו את מה שקרה בשביעי לאוקטובר, ולכן אולי בזכות מה שקרה בשביעי לאוקטובר בדרום, החיים שלכם מבחינה צבאית וביטחונית ומודיעינית יהיו בטוחים יותר. ואפשר להעריך שלעשור הקרוב, בסדר? צהל יהיה בכוחות גדולים מאוד גם בגבולות השקטים בשגרה, ושהמודיעין, כל פיסת אינפורמציה ייקח ברצינות, ויהיו התראות שווא, וגם במחיר של התראות שווא. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינת הקונספציה, משהו הסימון בכל זאת נפל. והאלטרנטיבה היא לא בהכרח ללכת למלחמה מול חיזבאללה, אלא פשוט להיות מוכנים למצב כזה שבצד השני רוצים לכבוש יישובים ולבצע טבח.
בעיני יש שתי אפשרויות. אני לא רואה שאם לא יהיה סבב עם חיזבאללה, לדעתי היישובים שהם 2 קילומטר, 4 קילומטר מהגבול יתרוקנו מתושבים. אני לא יודע איך אני יכול לאפשר לילד שלי ללכת למגרש הכדורגל אחרי התמונות שאנחנו ראינו בשביל אוקטובר ביישובי הדרום. לקחת את הסיכון הזה על עצמי אני לא אוכל. מעבר לזה, למכור את הבית ודברים כאלה, כנראה גם לא אוכל, אז אני די תקוע. הקונספציה הזאת צריכה להשתנות. או שתהיה רצועה סטרילית בצד הלבנוני, או שהיא תקרה בצד הישראלי. נורא פשוט. אנשים לא יוכלו לחזור ליישובים שהם תמודי גדר כמונו, וכמו יישובים שכל הסובבים אותנו. המדינה צריכה להבין את זה. אנחנו באיזשהו מקום מרגישים כמו השכפץ של המדינה באזור הצפון, והאויב שבצפון הוא אויב חסר רחמים. הוא לא ירחם עלינו אם הוא ייכנס פה ליישובים. ולקחת את הסיכון הזה על עצמנו, ולגדל את הילדים שלנו במקומות כאלה, הפך להיות הרבה יותר קשה בשבועיים האחרונים, הרבה יותר קשה.
אז מה אתה מתכוון לעשות?
כרגע אנחנו מתנהלים יום אחרי יום, אנחנו לא מתכננים שום דבר קדימה, הרי כשם שיכול להיות פעולה בצפון שכבר נעצרה כמה וכמה פעמים, יכול להיות גם שכמו שאתם אומרים, לא יהיה סבב בצפון. כל אחת מהאופציות האלה משנה לגמרי את התמונה עבורנו. שלב זה מסנים אותנו הבוקר, אנחנו עדיין מחכים להבין לאן, אנחנו מנסים בעיקר לשמור על עצמנו ועל הילדים שלנו בתוך הסיטואציה ההזויה שעוברת על המדינה בשבועיים האחרונים, אבל מה יהיה אחרי זה? ימים בגידו, אנחנו מאוד מקווים שהמדינה תדע לדאוג לתושבים גם בצפון, גם בפריפריה, אנחנו אוהבים את המקום שאנחנו גרים, זה הבית שלנו, אנחנו לא רוצים לעזוב, אבל אנחנו לא יכולים לקחת סיכון כזה גדול עם, על חשבון הבריאות והביטחון של הילדים שלנו אחרי התמונות שראינו בדרום. זה לא משהו שאני חושב שבן אדם יכול לקחת על עצמו, ולא איזשהו מענה מהמדינה, והמענה הצבאי יהיה חלקי. בסופו של דבר, אם זה יישארו על הגבול, ואם אתה מסתובב בחניתה ובאדמית, ואת רואה מוצבים של חיזבאללה, נמצאים מול גני משחקים, אני לא יודע איך אפשר להמשיך לגור במקומות האלה.
טוב, אוקיי. תודה שדיברת איתנו, עידן שלמון מקיבוץ מצובה. תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
אופרה קריספל, שלום.
שלום וברכה.
את מסדרות.
נכון.
איך את?
איך אני, כמו כל עם ישראל.
איפה את עכשיו?
מודאגים, מוטרדים.
איפה את עכשיו?
אני עכשיו בים המלח, אבל תכף חוזרת לסדרות.
למה?
יצאתי לסוף שבוע ככה להתרענן, לנשום קצת אוויר. אבל חוזרת לחתולים.
למה את חוזרת?
החתולים שבבית.
חוזרת להאכיל אותם ולהישאר.
להיות איתם קצת, כן.
כלומר, את חוזרת הביתה ולהישאר שם?
כן.
את לא מפחדת?
ברור שאני מפחדת. פוחדת מאוד אפילו.
אבל ההנחיה היא לפנות, ההנחיה היא לא להישאר.
נכון.
אז תשאירי אוכל לחתולים, תשאירי אוכל לחתולים, ושיהיה להם הרבה אוכל לשבוע, ותתפני, לא?
אי אפשר לשבוע, אי אפשר, זה חתולים שגרים בבית, הם חיים בתוך הבית, ולהשאיר אותם ככה סגורים במשך שבוע בתוך הבית, זה לא נראה לי...
אופרה, את מחנכת, נכון? את מורה?
אני מחנכת, כן.
כן, לאיזה כיתות?
אני מחנכת לכיתות א', השנה אני באלף, בדרך כלל א', ב', השנה התחלתי כיתה חדשה, כיתה א'.
ואת בקשר עם התלמידים?
כן, אני בקשר טלפוני, כל התלמידים שלי מפוזרים בארץ, חלקם בבתי מלון, חלקם אצל בני משפחה, אולי שני תלמידים מתוכם נמצאים עדיין בסדרות.
ויש אנשים שנפגעו? מהכיתה?
ככה, ביום שבת, הארור, בבוקר כבר ראיתי הודעות וגם ראיתי ככה סרטונים. תלמידה שלי מהשנה שעברה, שני ההורים שלה נרצחו, כשהם היו בדרכם להימלט מסדרות, ממש ברכב, מול הילדים.
וואו.
כן, תלמיד שלימדתי לפני יותר מ-30 שנה, יצא לריצת בוקר שלו בשבת, וגם הוא נרצח. שוטרים מסדרות שאני מכירה, נשים שאני מכירה, הדודנים שלי, שהיו בין המפיקים של המסיבה ברעים, גם כן נרצחו. וכל פעם שומעים על עוד ועוד חברים, אנשים שאני מכירה מסדרות מהילדות, עוד אחד ועוד אחד, לא פשוט.
מה עבר עלייך בשעות האלה?
קודם כל התעוררנו בבוקר לצבע אדום. וחשבתי שזה כמו תמיד, צבע אדום, נכנסים לממד, נרגעים ויוצאים. אבל זה היה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה לא הפסיק. ואז התחילו כבר להגיע כל מיני ידיעות שיש מחבלים בסדרות. זה היה קודם כל פחד משתק.
מה עשית?
הלם מוחלט. לא האמנתי למה שאני שומעת. למה שאני רואה בכלל, לא הבנתי שדבר כזה יכול לקרות בסדרות, לקרות בכלל, כאילו, הצבא שלנו היה צריך להיות הכי מוכן בעולם, במיוחד בגלל, מהסיבה שדיברו על זה כל כך הרבה בעיתונות, בתקשורת, שאנחנו מוכנים, שאנחנו מאורגנים, שאנחנו נהיה מוכנים, ואנחנו פשוט לא היינו מוכנים, אנחנו היינו צריכים לחכות להם, לא הם היו צריכים להפתיע אותנו. אז זה מכעיס, זה מאכזב, זה עצוב, מאוד עצוב.
מה עשית? סגרת את הדלת? נכנסת לממד?
סגרתי את הדלת, נכנסנו לממד. עדיין, לא הייתי בטוחה, כי לא ידעתי, אם מחבלים נכנסים לתוך בתים של אנשים והורגים ברחובות, הם יכולו להגיע גם אלינו, והם הגיעו לשכונה שלי. אנשים כתבו בקבוצות, הנה אני רואה אותם דרך המצלמה. שמעתי ועוד איך שמעתי.
כן, שמעתי את היריות ברחובות?
שמעתי, כן. ושכנים שיש להם מצלמות שצילמו, שרואים אותם, וזה פחד, פחד אימים.
כן.
ואז יש, יש ככה כל מיני הודעות הרגעה, אבל ביחד עם זה הודעות עוד יותר מלחיצות. אתה לא יודע מה לעשות. להישאר בממד, לצאת לסלון, לא לצאת לסלון, ואם פתאום מישהו יגיע ומפחיד לגמרי. זה סיוט שאני לא מאחלת לאף אחד לעבור.
ומתי עזבת את שדרות באותו יום?
אני, באותו יום לא עזבתי את שדרות, מאז הייתי בשדרות. אני, אז הייתי בשדרות, אני רק ביום חמישי עזבתי את שדרות.
אז מה, מה, מה קורה בשעות שאחרי? יש אומץ לצאת מהבית? מתי פעם ראשונה בכלל פותחים חלון ומסתכלים החוצה?
אני לא פתחתי, אני כל היום הייתי בתוך הבית, ואם אחד הילדים שלי רצה לצאת לזרוק את הזבל או להביא משהו, אני פשוט הייתי בהיסטריה ונעמדתי כמו שומר ליד הדלת.
איפה הילדים עכשיו?
בת אחת שלי נמצאת בירושלים, בת שנייה הייתה בתל אביב וחזרה היום לסדרות, הבן שלי ואני פה בים המלח, התכוונו לחזור הבוקר אבל הוא עם חום, אז אני בודקת לראות מה אנחנו עושים.
את מחנכת של ילדים קטנים מאוד, ואני שואל, זו שאלה שהתקפה לכל הארץ, אבל בוודאי לאזורי האימות, איך מסבירים, מדברים עם ילד בכיתה א', כיתה ב', על מה שקרה, על מה שקורה?
אני אגיד לך, קודם כל לעצמי לא ידעתי להסביר את זה. שלושה ימים הייתי משותקת מפחד, מהלם. לא ידעתי איך להסביר לעצמי, איך להרגיע את עצמי אפילו. ואמרתי לעצמי, כאילו, איך אני מדברת עם הילדים, איך אני מסבירה להם, מה אני אומרת להם? אחרי שלושה ימים שככה קצת התעשתתי, אז התקשרתי לילדים, דיברתי עם ההורים קודם, ראיתי מה מצב הילד, איפה הם נמצאים, ואחר כך הרשיתי לעצמי ככה לדבר עם הילד, ראיתי, שמעתי בקולם של הרבה מהילדים שמחה, שהם נמצאים אצל הדודים, אצל הסבתא, שהם בבית מלון, וראיתי שחלק מהילדים באמת לא ממש מודעים למה שקורה, וככה זרמתי איתם, כל ילד זרמתי איתו עם המצב שהוא נמצא בו. סיפרתי להם שאני מתגעגעת אליהם, הם מאוד מתגעגעים לילדים, מתגעגעים לבית הספר, הם כבר, היו ילדים שספרו את הימים, מתי הייתי גם מחופשת שעות, כדי להגיע לכיתה, ו... אני חושבת שכרגע אני לא מדברת איתם על המצב. אנחנו נגיע לבית הספר, בעזרת השם, נחזור לשגרה, ואז אחרי שאני אקבל...
אנחנו חייבים לעצור, כי דובר צהל התחיל לדבר, אז אנחנו צריכים לשמוע אותו.
תודה.
תודה רבה לך, עופרה קריספל. תודה.
החוליה הזאת חוסלה הלילה. החוליה נתקפה. בתוך תוואי טרור תת-קרקעי שהיה מתחת למסגד, זהו מסגד אל-אנצר, שאנחנו מכירים אותו מהעיר ג'נין, מהמבצע האחרון, בית וגן. החוליה הזאת כללה מחבלים של ארגון הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. מדובר כמובן בסימן היכר של חמאס, להסתתר בתוך מקומות אזרחיים, מסגדים, בתי חולים, גני ילדים, הם מבזים מקומות קדושים, בתקווה שנפגע בהם והם יוכלו לפתוח בקמפיין תעמולה כנגד ישראל. חמאס והג'יהאד האסלאמי משתמשים באוכלוסייה הפלסטינית כמגן אנושי, ומשתמשים בסמלים של האסלאם כמגן אנושי. אנחנו ממשיכים בפעילות התקפית חזקה ביהודה ושומרון. מאז תחילת המלחמה עצרנו יותר מ-450 מבוקשים של חמאס ברחבי יהודה ושומרון. אנחנו פועלים לילה-לילה בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי וכוחות הביטחון הנוספים, בעזרת מודיעין מדויק ומסכלים טרור. בעזה אנחנו לא מפסיקים לתקוף ברצועה. הלילה הגברנו את התקיפות שלנו, וכתוצאה מהגברת התקיפות והמודיעין המדויק שברשותנו, נהרגו עשרות מחבלים בעיר עזה וסביבתה. בנוסף לכך נהרג סגן מפקד מערך האש הרקטי של החמאס. כל הפעילות הזאת ממשיכה להיות במוקד שלנו, חיסול מחבלים בתיעדוף עליון בכירים, ולאחר מכן כל מי שלקח חלק בטבח הנורא לפני שבועיים הוא בעדיפות חיסול עליונה. אנחנו ממשיכים בלתקוף מטרות באזור עזה, בדגש לעיר עזה וסביבתה, אבל בכל הרצועה, התקיפה היא תקיפה של מטרות טרור של חמאס, והיא תקיפה נוספת של מטרות לקראת השלב הבא במלחמה, להקטין את הסיכון על כוחותינו ולפרק את כל התשתיות שחמאס בנה על מנת להקשות על כוחותינו, להקטין איומים ולהכין את הכוחות לשלב הבא במלחמה. בשיפור המוכנות לשלב הבא במלחמה, הכוחות מתאמנים, לומדים, מתחקרים, מתארגנים, נערכים, ואנחנו נצא לשלב הבא במלחמה בתנאים הטובים ביותר לצה"ל, לפי מה שכמובן יבוא גם ביחד עם הנחיית הדרג המדיני. אני קורא לאוכלוסיית העיר עזה וסביבתה. אני רוצה לעמוד על כך. יש עכשיו עזה צפון ועזה דרום. בעזה צפון, העיר עזה וסביבתה, אנחנו תוקפים באופן מוגבר. בעזה צפון, חמאס מנסה להחזיק בכוח את האוכלוסייה כמגן אנושי. מתחת לנחל עזה דרומה, יצרנו תנאים שמתקיימים בזכות הכנסת ציוד הומניטרי למתקני אונרה של מזון, מים, תרופות, על מנת לתספק את האוכלוסייה שנמצאת שם. רבים מאוד מתושבי העיר עזה וסביבתה כבר נעו דרומה ומבינים את כך, ואני קורא ליתר התושבים, נו דרומה, חמאס מנצל אתכם, הוא משתמש בכם כמגן אנושי, נו דרומה, שם מתקיימים התנאים בעזה דרום לממש, שם נוכל לממש תנאים מלאים במאמץ הומניטרי על מנת לקיים אתכם שם. באשר לצפון, אנחנו מסכלים איומים, הורגים מחבלים ומשיבים לכל תקיפה משטח לבנון. ביממה האחרונה, כוחות צהל חיסלו כמה חוליות שתכננו לפגוע במוצבים ויושבים לאורך הגבול. האחרונה מביניהם חוסלה היום בבוקר. במהלך הלילה תקפנו מתחם צבאי של חיזבאללה, וכמו כן תקפנו מתחם שממנו נורה טיל קרקע לעבר כלי טייס בלתי מאויש שלנו. פגענו במתחם, לא היו נפגעים לכוחות צהל ולא היו נפגעים לכלי הטייס. אנחנו ממשיכים לתקוף מטרות של חיזבאללה ופוגעים במערך האיסוף והתצפיות שלו לאורך הגבול. היום בשעות הבוקר נוספו 14 יישובים לתוכנית ההתפנות של תושבי הצפון במימון המדינה. הוספת היישובים אושרה על ידי שר הביטחון יואב גלנט. ראשי המועצות הותקנו בכך, מדובר בפינוי עצמאי שעליו יהיה שיפוי, הרחבת הפינוי מגדילה את חופש הפעולה של צה"ל במרחב. אנחנו ממשיכים לקיים הערכת מצב שוטפת, צה"ל, ראשי מערכת הביטחון, על מה שקורה בצפון ומנהלים את המדיניות שלנו בהתאם להערכת המצב. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהן של 307 חללי צה"ל ולמשפחותיהן של 212 חטופים. אני חוזר, 212 חטופים. ליבנו עם משפחות החטופים. כפי שאמרתי, לא ננוח כל הזמן מסביב לשעון עד שנביא כל פיסת מידע וכל פעילות אזרחית או מבצעית שתאפשר לנו להשיב אותם הביתה. אנחנו עומדים בקשר עם כל משפחות החטופים והנעדרים באמצעות קציני צהל שמלווים אותם באופן אישי וצמוד. חמאס ימשיך לעשות טרור פסיכולוגי על מנת לייצר פחד והרתעה. אנחנו נמשיך להילחם בהודעות שלו ובטרור הפסיכולוגי, ואנחנו נהיה צמודים למשפחות ונעדכן אותם בתמונת האמת ובמידע האמיתי שעומד בידינו, והוא המידע המתוקף. אנחנו ממשיכים לקיים בעורף הערכת מצב שוטפת ולעבור על ההנחיות של ההתגוננות. כל רשות מקומית באזורים הרלוונטיים קבעה אילו מוסדות חינוך יכולים לחזור לתפקוד ובאיזה מתכונת. אני מבקש מהציבור להתעדכן בהנחיות הספציפיות לכל יישוב ויישוב, הן מעודכנות באתר וכך גם ברשויות המקומיות וכך גם מוסדות החינוך שנפתחו. בעוטף עזה אפשר לקיים פעילות במקומות העבודה בכפוף להנחיות המופיעות בצו מפקד פיקוד הדרום. העיקרון שמנחה אותנו זה חזרה הדרגתית לשגרה בצל המלחמה. זאת מבלי להתפשר על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה להתייחס לאלו שחווים את התקופה הקשה הזאת מחוץ לגבולות המדינה. הטבח שירה בשבעה באוקטובר ואירועי המלחמה האחרונים לא פוסחים על יהודים בכל העולם, בארץ ובתפוסות. אנחנו עדים בימים האחרונים לעלייה בהפגנות ומחאות אנטי-ישראליות ואנטישמיות שגואה, וגם לסכנות והתראות טרור בעולם. אני רוצה לחזק את ידיהם של כל היהודים מחוץ לגבולות המדינה. כולנו יחד, כל היהודים באשר הם בארץ ובתפוצות. אנחנו מתחזקים מהתמיכה שלכם וחזקים ביחד, כולנו יחד. שאלות בבקשה.
של דובר צהל, העדכון אולי המשמעותי ביותר מתוך הדברים, 212 משפחות חטופים, המספר עלה מ-210.
דובר צהל נותן את תמונת המצב, 212 משפחות חטופים קיבלו הודעה. אלו הדברים.
אני מתייחס פעם ראשונה לדעתי למה שקורה מחוץ לגבולות המדינה, גם בארצות הברית.
כן, בסדר, מחזק את היהודים. בסדר, כן. אלה הדברים. מה נשאל לנו? אנחנו, אתה יכול להכניס את השיר באנדר, את שמע ישראל, של שרית חדד, ואנחנו נגיד... תודה לאורחים ולמפיקים שר פלסנר ושמואל בן סימון, אחראים על השידור בני שאולסקי וסתיו קורנס, אורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה, מיכל קדוש ועמיתי דואק.